طول صغير خوش عشوي آواز وعدتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי ט' בניסן, ערב שבת הגדול תשפ"א, פרשת צו, וההפטרה והערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. כי מעולם וכשנים קדמוניות תשפ"א, מסכת שבת דפים כוח וכ"ט. רדיו קול חי, זוהי האכסניה והתדרים בהם. מגיעים קולות התורה עליכם, הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשנת בית אלפים תף ממתת, י' בניסן חל בשבת, בדיוק כמו השטה, בדיוק כמו השנה הזו. מחר בעזרת השם, שבת הגדול י' בניסן, לקחו בני ישראל את הסלע פסח במצרים וקשרו לקרעי המיטה. 5 ימים קודם גאולתם. לשבת זו נצטוו ישראל מצווה ראשונה שנהגה לשעה בלבד ולא נהגה לדורות. בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלע ויתבות סלע בית. מצווה זו להכין את הסלע פסח 4 ימים קודם שחיטתו נהגה רק בפסח מצרים, ואילו בפסח דורות אין מצווה מן התורה לקחת הסלע 4 ימים קודם. אף על פי כן, היו עושים כך כדי לבקר את הסלע מן המומים. וניסים גדולים נעשו להם לישראל באותה השבת. שבאותו היום לקחו כל אחד מישראל סלע פסחו וקשרו בקרעי המיטה, המצרים ראו זאת ושאלו למה זה לכם, ובני ישראל הישיבו לשוחטו לקורבן פסח כמצוות השם עלינו. והיו שיניהם כאות, על ששוחטים את אלוהיהם ולא יכלו להגיד להם דבר. עוד כמה ניסים היו שם בעניין הזה, ולפיכך קוראים לה שבת הגדול. כבה ימים ההם בזמן הזה, כי ימי ארץ מצרים מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, אראנו נפלאות בעזרת השם ובישועתו. יהי רצון לפניך אדוהינו אלוהי ולא יאהב אותי, שלא יראה דבר תקלה לדי ולא יקשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. לא יקשו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים ממצווה אחת, מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, היום הזה מצווה מ"ג, מצוות ייעוד של המה העברייה. לייעד המה העברייה, כלומר שאותו ישראל שקנה המה העברייה שיסענה לו לאישה, או יתננה לבנו לאישה שנאמר אם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה ועבדה. ואמרו רזל, כאן רמז לך שמצווה בייעוד. ומצוות ייעוד קודמת למצוות פדיה, משורשי מצווה זו שריחם הקל על הענייה הנמכרת ועל אביה שנצטרך למוכרה, מציבה את הקונה אותה, לישא אותה לאישה ולעשותה גברת. כי קל חנון ורחום הוא. ואם אין הקונה חפץ בה לעצמו שיסיינה לבנו, כי גם אם בן אדוניה תשמח ותגל או שיגרע מפדיונה מכל מקום, ויסיינה שתייצא מעבדות ולא שיגרום לה על כל פנים, שתעמוד תחת ידו עד זמן המחר, גם אם ישרה בעיניו עודתה הרבה. וכל זה מחסדי הקל על ברועיו וממידותיו המעולות. דיני המצווה כגון עד מתי הבת נמכרת ושאינה נמכרת על ידי האדון ואפילו עבר ומחרה. אין המחירה כלום ושאב יכול למוכרה כמה פעמים הדברים שהיא נקנית בהן, ושהיא יוצאת בהם לחירות ובכמה יציאות היא יתירה לעבד ודיני הבוגרת, וזמן האיילונית ויתר פרטי המבוארים בפרק הראשון של מסכת קידושין. ונוהגת בזמן שהיובל נוהג דווקא ועובר עליה ולא יעדה לו לא ולא לבנו, ולא סייע בפדיונה לא קיים מצווה זו, אבל אין לחופו לפי הדומה על קיום מצווה זו, אשר כתוב שם בפירוש, אם 3 אלה לא יעשה לה. מכלל שהתורה הניחה הדבר ברצונו, ואם נשאה לאישה או הסייע לבנו כמו שכתבנו, עשה כראוי ותבוא עליו ברכה, ובנים טובים וכשרים ראויים לצאת מזיווגם. זוהי מצווה מ"ג שמתרי"ג המצוות, והדברים לקוחים כמובן מתוך ספר החינוך. וכעת כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם דברים לפרשת השבוע, שבת הגדול פרשת צו, הדברים לקוחים מתוך ספרו של הגאון רבי ירחמיאל קרם שליטא, שם הספר ותלמודו בידו. דבר אל אהרון ואל בניו למור, זאת תורת החטאת. בסוף מסכת מנחות שנינו אמר רבי יצחק, מה ידכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו יקריב אשם. למדנו מכאן, כי גם מי שהתחייב בחטאת ובאשם ומסיבה שאינה תלויה בו, אין ביכולתו להקריב את קורבנו, זימן לו הקדוש ברוך הוא דרך חילופית לכפרת עוונו, ובידו לעסוק בהלכותיו של אותו הקורבן שאותו התחייב. יכול אדם לחשוב, אין לך דבר קל מאמירתם של מספר פסוקים, וכי מה אילו לעומת התרחה שבהבאת הקורבן מיפו ומציפורי לירושלים? הנה דבריו של המרפא לשון, לגאון רבי רפאל הכהן זצ"ל מאמבורג. אחרי שהבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שיהיה אמירתנו סדר הקורבנות יחשב לפניו, בזמן שאין בית המקדש קיים, כאילו הקרבנו קורבנות בבית המקדש, כמה צריך האדם לעורר לבבו ולהתחרט על עוונותיו קודם שיאמר הפרשה של הקורבן. כמו שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, שהיה צריך לשוב בתשובה שלמה, ובלא תשובה, לא נתקבל הקורבן, כי זה אחרי שעים תועבה. תחושות אלו צריכות ללוות אותנו מדי יום, כאשר אנחנו ניגשים בוקר וערב לקריאתה של פרשת התמיד. החשבון פשוט וזכינו לו מתוך פירורים שנפלו משולחנו של הסבא מכלם זצ"ל. כך הסביר זאת הגאון רב שמחה זיסל זיו זצ"ל מכלם. חכמים קבעו כי מספר אנשים מבני ישראל יעמדו על יד המזבח שעה שמקריבים הכהנים את התמיד, שכן איך קורבנו של אדם קרב הוא אינו עומד על גביו, וכי מדוע כל כך פשוט וברור שעל האדם לעמוד ליד קורבנו, שכן על האדם לצייר ברוחו כי מה שנעשה לקורבן היה בעצם צריך להעשות בגופו, כי אמורה הייתה הנפש החוטאת למות, ורק בחסדי השם נשארה לו נפשו לשולל. העמידה על הקורבן וההתבוננות שבהקרבה הם גוף הרעיון שעומד מאחורי הקרבת הקורבן. כך הרמב"ן בספר ויקרא. זאת צריכה להיות תחושתו של האדם שעה שהוא בא לומר את פרשת התמיד, ודעתו כי תעלה לו אמירתו במקום ההקרבה. נראה היה לומר כי אין לימוד תורת הקורבנות נחשב כהקרבה, אלא בדרך תמורה שבדיעבד. שהרי לא ייתכן שמי שחילל שבת בשוגג בזמן שבית המקדש היה קיים, ייפטר מהבאת קורבן חטאת והסתפק בקריאת פרשת חטאת. כי יכולת הכפרה באמצעות קריאת הפרשה אינה אלא שרית ושארית מצורת הכפרה המקורית, הכלולה מהקרבה המלווה בקריאת הפרשה. ואילו כיום, כאשר אין בידינו להקריב קורבנות, ורחמי הקדוש ברוך הוא עלינו מסתפק בקריאת הפרשיות. הכלי יקר מבאר את הפסוקים שאומר דוד המלך בתהילים נ"א, שנאמרו על דרך נבואה על תקופת החורבן, זמן שלא יוכלו להקריב קורבן ואין לקדוש ברוך הוא חפץ בעולות וזבחים. מתפלל אדוננו דוד המלך, היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומות ירושלים. ומבקש דוד המלך, כי משמיים ירעיפו לו שפע בינה ללמוד תורה, תורת הקורבנות הנחשבת כתמורה לקורבנות. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. זאת תורת העולה, אומרת התורה, היא העולה על מוקדה על המזבח. תורת העולה נחשבת כהקרבתה ממש על העולה על המזבח. ואולם, כל זאת רק כל הלילה, משך זמן הגלות והחורבן עד הבוקר, עד שתאיר הגאולה ויבנה בית המקדש, שכן, אז לא ישולמו חובותינו בדרך של תורת עולה, אלא בהקרבת עולה של ממש. בעזרת השם ובישועתו, עם הקרבת קורבן הפסח, השטה, בעזרת השם. החי וראי פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזר אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף זך, דף חף זין במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מהו השיעור המתמה בנגעים והתשובה? כגריס. שאלה שנייה, מדוע צמר גמלים אינו בכלל צמר סתם, אומרים התוספות? משום שסתם צמר הוא צמר של כבשים, אבל שאר סוגי צמר יש להם שם לוואי. שאלה שלישית, מדוע צריך לימוד לכך שאיסור כליים הוא רק בצמר ופשתים? הרי הדבר מפורש בתורה והתשובה. היינו אומרים שדווקא לעניין לבישה הגבילה התורה את האיסור לצמר ופשתים. אבל עניין ההעלאה גם בשאר המינים אסור. שאלה רביעית, מניין שכסות לילה פטור מציצית והתשובה שנאמר הוא ראיתם אותו? שאלה חמישית, לרבי יהודה, ממתי השתי והערב מתמים בנגעים והתשובה? לרבי יהודה השתי ממתי שמוציאים אותו מן היורה ללבנו, והערב מיד שנתווה. שאלה אחרונה על דף זך, מניין שפשתה נקרא עץ והתשובה שנאמר אצל רחב, והיא עלתה מגגה ותתמנם בפשתי העץ. אלה המוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף זין במסכת שבת. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת החי וראי, ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת הגדול תשפ"א, ט' בניסן, יום שישי תשפ"א, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים כוח וכ"ט, כ"ח וכ"ט במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ז' עמוד ב', כ"ז עמוד ב', שמונה שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו אלא פשתן. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה שלפנינו ממשיכה לפרט פתילות הפסולות להדלקה בשבת, ואגב, מביאה כלל דומה לגבי תומת אוהלים. אומרת המשנה בדף זך עמוד ב' כל היוצא מן העץ כגון קנבוס ובגד העשוי מקנבוס. קנבוס הוא צמח שכששואה זמן רב בקרקע יוצאים ממנו חוטים כעין פשטן ומכינים מהם בגדים. ורשי מוסיף גם צמר גפן. ותוספות חולקים על רשי ואומרים לא, צמר גפן לא נכלל בזה, שהרי הוא טוב מאוד לפתילה. אם כן אומרת המשנה כל היוצא מן העץ כגון קנבוס ובגד העשוי מקנבוס אין מדליקים בו, אין עושים ממנו פתילה לנר שבת. מפני שהאש מסכסכת ואינה עולה יפה בפתילות הללו. אל הפשטן, חוץ מפשטן, שאף שהוא עץ, קשר לפתילה לנר שבת. אז כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו, כי יש לחשוש שמא יבוא בשבת לעטות הנר לקרב השמן לפתילה כדי להיטיב את אורו ויעבור על מלאכת אב ערה. התנא של המשנה מדגיש לנו שפשטן הוא יוצא מן הכלל, למרות שפשטן יוצא מן העץ, מכל מקום הוא לא כלול בכלל ששנינו כל היוצא מן העץ אין מדליקים בו. ולכמן בגמרא יובא המקור לכך שפשטן קרוי עץ. אגב, הכלל האמור כאן במשנה לעניין פתילה לנר שבת, מביאה הגמרא דין נוסף שבו נאמר הכלל הזה. אוהל שנמצא בו מת, נטמע גם האוהל עצמו מן המת, כפי הנאמר בתורה, בעניין הטהרה מתומת המת. ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק חי, ויזה על האוהל ועל כל הכלים, ועל הנפשות אשר היו שם, הרי שגם האוהל עצמו טעון הזעה. מבאר את המשנה באילו אוהלים נאמרה התומה הזו. אומרת המשנה וכל היוצא מן העץ אם עשה ממנו אוהל וחיברו לקרקע, והיה תחתיו מת, אינו מתאמה תומת אוהלים, אינו נתמה תומת אוהלים, כלומר אין האוהל עצמו נתמה מן המת, ורק הכלים שתחת האוהל נתמאים, כשם שאם נמצא מת בבית, רק הכלים שבבית נתמאים ולא הבית עצמו, אל הפשטן, חוץ מפשטן, שאם עשה ממנו אוהל והיה תחתיו מת, נטמע גם האוהל עצמו וצריך להדבילו ולעזות עליו מי איפר פרה אדומה לטהרתו. ובגמרא לכמן מבואר שלמידים בגזרה שווה מאוהל האמור במשכן, שרק מיני אוהלים שהיו בגג המשכן מתאמים תומת אוהלים והיינו צמר פשטן ועורות בהמה. ולפי זה יכול היה התנא לומר שכל שעשה ממנו אוהל אינו מתאמה חוץ מהמינים הללו. אלא אגב הכלל הקודם במשנה, שנקט התנא לעניין הדלקה, נקט לשון זו גם לעניין תומת אוהלים. זוהי המשנה שלנו בדף זך עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. במשנתנו מבואר שפשטן בכלל עץ הוא. מברר את הגמרא את המקור לכך. שואלת הגמרא מינה לן דפשטן איקרי עץ. מניין לנו שפשטן נקרא עץ ועלו מין זה ראו. משיבה הגמרא אמר מר זוטרא דאמר קרא נאמר בפסוק בניין המרגלים ששלח יהושע לרגל את ארץ ישראל קודם שנכנסו אליה. כשהמרגלים התחבו בביתה של רחב נאמר בספר יהושע פרק ב' פסוק ו' והיא העלתה מגגה ותתמנם בפשטי העץ, בפשטים שהם עדיין בתוך גבעוליהם, הרי שגבעולי הפשטן קרויים עץ. שנינו במשנה והיוצא מן העץ אינו מתאמת תומת אוהלים אל הפשטן. מבררת הגמרא מנהלן, מניין לנו הכלל הזה, משיבה הגמרא אמר רבי אלעזר, גמר התנא במשנה למד זאת בגזירה שווה אוהל אוהל ממשכן. כתיב אך הנאמר כאן בתומת אוהל, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, ספר במדבר, פרק י"ט, פסוק י"ד. וכתיב אתם נאמר שם בהקמת המשכן על ידי משה רבינו בספר שמות פרק מ' פסוק י"ט, ויפרוס את האוהל על המשכן, אם כן מצינו לשון אוהל לגבי המשכן, ולמידים מהגזירה שווה, מה להלן כשם שבמשכן דווקא פשטן קרוי אוהל, דווקא של פשטן קרוי אוהל ולא של שער דברים היוצאים מן העץ, שלא היה במלאכת משכן שער דברים היוצאים מן העץ מלבד פשטן, כמו שנאמר את המשכן תעשה 10 יריעות 6 מושזר, ושש, זהו פשטן. אף כאן בתומת אוהלים, רק אוהל של פשטן קרוי אוהל, ולא אוהל העשוי משאר דברים היוצאים מן העץ. וכן אוהל משאר מינים שאינם יוצאים מן העץ, אינו בכלל אוהל לעניין הזה, לבד מאמינים שהיו במשכן כמבואר להלן. שואל רשי אם למידים בגזירה שווה ממשכן, שאוהל האמור לגבי תומת מת אינו דווקא אוהל העשוי מאמינים שהיו במשכן, אם כן גם לעניין האמור בפרשה שאדם וכלים הנמצאים תחת האוהל שבו המת, תמאים, אז יש לומר שדין זה הוא דווקא באופן שהאוהל הוא מאמינים שהיו במשכן, ומניין לנו שכן הוא גם בבית, וכן באוהל עשוי ממין שלא היה במשכן. תרץ רשי שבספרי, בפרשת חוקת, למדו זאת בקל וחומר ממצורה. מה מצורה? הקל ממת, כי הנוגע במצורה תמה רק יום אחד, והנוגע באמת תמה שבעת ימים. אז מה מצורה שקל ממת מתמה כל הנמצא עם אותה תחת אוהל אחד, שגם המצורה מתמה באוהל, וזה מכל מין שהוא? כל שכן למתח חמור שיתמה כל הנמצא עמו באוהל מכל מין שהוא. אבל לגבי תומת האוהל עצמו, אין ללמוד בקל וחומר ממצורה, שהרי לא מצינו תומת אוהלים במצורה. שואלת הגמרא, אם למדים ממשכן מהו האוהל הנתמת תומת אוהלים, נלמד גם מה להלן כשם שבמשכן חוטי הפשטן שעשו מהם את היריות, היו שזורין וחוטן כפול שישה, כל חוט היה עשוי משישה חוטים השזורים ומפוטלים יחדיו, ולומדים זאת מן המילה מושזר, וזה שחוטן כפול שש, למדו במסכת יומא בדף עין א' מהמילה שש, האמורה לגבי בגדי כהונה ומיותרת לדרשה, ומשם לומדים שכל הדברים שנאמר בהם בתורה שש חוטן כפול שש, ולכן חוט הפשטן שהיה בעיריות היה עשוי משישה חוטים. אף כאן בתומת אוהלים רק אוהל שעשוי מחוטי פשטן שזורין וחוטן כפול שישה יקבל תומת אוהלין. בשבעה הגמרא תלמוד לומר בפרשת תומת מת נאמר אוהל אוהל כמה פעמים. וריבה בכך הכתוב שגם אוהל שאין חוטיו שזורים ואין כל חוט כפול שישה נטמע בתומת אוהלין. שואלת הגמרא, אי אוהל אוהל ריבה שער אוהלים? אם זה שמופיעה המילה אוהל כמה פעמים זה מרבה שער אוהלים, אם כן אפילו כל מילה נמי נרבה גם כל דבר. גם אוהלים העשויים ממינים שלא היו במשכן. תרץ את הגמרא, אם כן אם נרבה הכל, כזירה שווה אוהל אוהל ממשכן, מה יהני לי? מה היא מועילה? ולא אינה ממעטת כלום, אלא בהכרח שהגזירה שווה מלמדת שרק מין שהיה במשכן נטמא טומאת אוהלים. והריבוי מלמדנו שמכל מקום, אין האוהל צריך להיות עשוי ממש כפי שהיה במשכן. מקשה הגמרא ואימא ושמה נאמר מה להלן כשם שבמשכן קרשים נקראו אוהל, שהרי דפנות המשכן היו מקרשים, והמשכן נקרא אוהל, אף כאן בתומת אוהלים, גם אוהל מקרשים יחשב לאוהל. ומדוע שנינו שכל אוהל העשוי מדבר היוצא מן העץ, חוץ מפשטן אינו נטמא? בשבעה הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר שמות פרק חבב פסוק תדווה, ועשית את הקרשים למשכן, מלשון הפסוק קרשים למשכן, משמע שמשכן קרוי משכן, כגון עשר עיריות שש מושזר שנאמר בהם משכן, ואין קרשים קרויים משכן, ורק הנקרא משכן הוא הנקרא אוהל, כיוון שמצינו בפסוק שמשכן נקרא אוהל, שנאמר את משכן אוהל מועד. כלומר, מלשון הפסוק קרשים למשכן, ולא נאמר ועשית קרשי המשכן, משמע שמשכן אינו שם כולל לכל מה שהיה במשכן, אלא הוא שם לעצמו, הכולל חלק מהדברים, כגון יריות שש מושזר שנאמר בהם, ואת המשכן תעשה עשר יריות שש מושזר. ואילו הקרשים לבדם אינם קרויים משכן. בקשה הגמרא אל המעטה שמהלשון קרשים למשכן יש לדייק שאין הקרשים עצמם נקראים משכן, ורק משמשים למשכן, אם כן מה שנאמר ועשית מכסה לאוהל אורות עולים או דמים, ומכסה אורות חשים מלמעלה, חינמי, גם מכך נדייק שמשמעות המילה לאוהל היא שמכסה האורות לא יקרי אוהל, אינו נקרא אוהל, שאינו אלא מכסה לאוהל, ואוהל עצמו הוא רק מכסה הפשטן וכן מכסה צמר האיזים, ולפי זה אוהל מעורות אינו נטמא טומאת אוהלים. ואם תאמר שאכן כך הוא, קשה, אלא דבאי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר, אור בהמה טמאה מהו שיתמה באוהל המת, טומאת אוהלים. אשתא מעכשיו יש לתמוע, אם אור בהמה טהורה שהיה במשכן כגון אורות אילים או דמים לא מטמא בטומאת אוהלים, שהרי אינו נקרא אוהל אלא רק מכסה לאוהל. אוהל מאור בהמה טמאה מבעיה, וכי נצרח לומר שאינו נטמא, מדוע מסתפק בזה רבי אלעזר? ותרץ את הגמרא שאיני אתם, שונה הדבר שם לגבי מכסה האורות, שאף שנאמר לאוהל בתוספת האות למד בתחילת המילה, הוא נחשב אוהל בעצמו. כיוון, דאדר אדרי קרא, יחזירו הכתוב לכלל אוהל. נכתב בתורה לגבי עבודת הלוויים בזמן המסעות במדבר, ונשאו את עיריות המשכן ואת אוהל מועד מכסה ומכסה התחש אשר עליו. ועיריות המשכן היינו המכסה התחתון שהיה מעיריות פשטן וצמר, שעיריות אלו קרויות משכן, כפי שנאמר, ואת המשכן תעשה עשר עיריות שש מוזר, ותחילת וארגמן ותולעת שני. אוהל מועד היינו עיריות העיזים שהיו על עיריות המשכן, שהרי לאחר ציווי עשיית עיריות הפשטן, נאמר ועשית עיריות עיזים לאוהל על המשכן, השתי עשרה עיריות תעשה אותם, הרי שעיריות העיזים קרויות בתורה אוהל. ומכסה הוא מכסה התחש, היינו אורות העילים והתחשים שהיו מעל יריות העיזים. ופסוק זה שהזכיר יחדיו את כל המכסים, מקיש, משווה מכסה עליון, העשוי מעורות, לתחתון העשוי מעיריות עיזים, כדי ללמדנו. מה תחתון קרוי אוהל, שהרי כראו כאן הכתוב אוהל מועד? אף עליון קרוי אוהל, ולכן גם אוהל העשוי מעור נטמא טומאת אוהלים. להי לוי הגמרא, ספק שהסתפק רבי אלעזר, האם אור בהמה טמאה מטמא באוהל המת טומאת אוהלים. חוזרת הגמרא אל הספק הזה ומבארת את צדדי הספק. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם דברי רבי אלעזר ונבארם. באי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר אור בהמת מאה, מהו שיתמה תומת או אלין. מבארת הגמרא, מהי קמי ביילי? מה היה ספקו של רבי אלעזר? והרי הוא עצמו בייר שלמידים גזרה שווה ממשכן, שרק המינים שהיו שם נחשבים כאוהל לעניין תומת או אלין. ומכסה האורות שהיה שם היה מעור בהמה טהורה, שהרי אלים טהורים הם. וכן תחש הבינה הגמרא כעת שמין טהור היה. ואם כן, רק אורות האלו נטמעים בתומת אוהל. משיבה הגמרא מרבדה ברעבה, תחש שהיה בימי משה שממנו נעשה המכסה העליון למשכן כמי בא אלה. בוא הסתפק רבי אלעזר. האם מין טמא היה ונמצא שבמשכן היה אור בהמה טמאה? ויש ללמוד מכך שגם אור בהמה טמאה נחשב לאוהל לגבי תומת אוהלים. או טהור היה, שם המין טהור היה התחש, ואם כן, לא מצינו במשכן אור בהמה טמאה, ולכן אף לעניין תומת אוהלים אינו בכלל אוהל. פושטת הגמרא את הספק, אמר רב יוסף, מה הייתי בא אלי? מדוע הסתפק רבי אלעזר בזה? תנינה, שנינו ברייתא. לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה בלבד, וכיוון שכן, בוודאי התחש שמאורו נעשה המכסה למשכן שהוא מלאכת שמיים, מין טהור היה, ולפי זה אור בהמה טמאה אינו נחשב אוהל לעניין טומאת אוהלים. מיטיב רבי אבא, הקשה רבי אבא מברייתא. כיצד אמרת שהתחש מין טהור היה, והרי נאמר במלאכת המשכן ועשית מכסה לאוהל אורות תהילים מאודמים, ומכסה אורות תחשים מלמעלה. נחלקו תנאים בברייתא בפירוש הפסוק הזה. רבי יהודה אומר, שני מכסאות, שני מכסים היו, אחד של אורות תהילים מאודמים, ואחד של אורות תחשים. רבי נחמיה אומר, מכסה אחד היה, חציו היה עשוי מאורות תהילים מאודמים, וחציו מאורות תחשים. ורשי מסביר את מחלוקתם, אוהל האמור בפסוק, היינו יריות העיזים. ולדברי רבי יהודה, פירוש הפסוק הוא, שאורות תהילים מאודמים יהיו מכסה לאוהל יריות העיזים, ומכסה אורות התחשים יהיה מלמעלה מעל הכל, גם מעל מכסה אורות תהילים המאודמים. אבל לדברי רבי נחמיה, מה שאמור בפסוק מלמעלה, עולה על שניהם יחד, שאורות האלים ואורות התחשים, יחדיו יהיו מכסה אחד מלמעלה, לאול יריות העיזים. ממשיך רבי נחמיה, ודומה היה התחש כמין תלה אילן, מן חיית המאה דומה לחתול ומנומרת בצבעים רבים. אם כן, מסיים רבי אבא את הקושייה, והה והרי תלה אילן מן תמאו. ולדברי רבי נחמיה, שהתחש דומה לו, לכאורה גם התחש היה מן תמא. ומסביר החתם סופר שהגמרא בקושייה הבינה שאילו היה תחש מין טהור, לא היה תנא מדמהו למין טמא. כמבואר במסכת פסחים בדף ג' עמוד ב' שרב הקפיד על מי שהיה ממשיל במין טמא. דרצת הגמרא אחי כאמר, כך אמר רבי נחמיה, התחש כמין טלאי לנו בכך שיש בו בעורו גוונין הרבה כמוהו, ואולם לא טלאי לן ממשו, דאילו אתם שאילו טלאי לן מין טמאו, ואחה התחש מין טהור היה. והיה תנא מוכרח להמשילו למין טמא מפני שאין בדומה לו בתיאורים, אומר החתם סופר. אמר רב יוסף, מסייע רב יוסף לתירוץ הגמרא, יחי אם כן הוא שכוונת רבי נחמיה, שהתחש דומה לתלה אילן בכך שאורו צבוע בכמה גוונים, היינו דמתרגמינן, זה מה שאנו מתרגמים את המילה תחש שאמור בתורה, ססגונה, מלשון שהתחש סס בגוונין הרבה, שמח ביופיו מחמת ריבוי צבעי אורו. אז רב יוסף פשט שהתחש מין טהור היה, ולפי זה אור בהמה טמאה אינו נטמא טומאת אוהלים. רב אמר רב החולק, ואומר אור בהמה טמאה שעשאו לאוהל דמיטמא באוהל המת שמקבל טומאת אוהלים. יש לפשוט מאחה מכאן דתניה, נאמר בברייתא, אודות פרשת נגעי בגדים. נאמר בתורה, בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק מ"ח, בין המינים שנטמאים בנגעים, או בשתי או בערב ולפשתים, ולצמר או ועור או וכל מלאכת עור. ונגעי בגדים היינו שנייה בבגד נגע, כתם ירקרק או אדמדם, והכהן שרואה זאת מסגיר את הבגד ומשלחו מחוץ לעיר, ואם אחר כך פסה והתרחב הנגע, הכהן מחליטו ומטעמו, ויש לשרוף את הבגד. אז אם כן, רבה אמר אור בהמה טמאה שעשאו לאוהל דמטמא באוהל המת שמקבל טומאת אוהלים, יש לפשוט מאחה מכאן, דתניה נאמר בברייתא, נאמר בפרשת ניגי בגדים בין המינים שנטמאים בנגעים או ואור. והכתוב היה יכול לומר או אור, בלי הבט לפני המילה אור. ובכל אופן כתב הכתוב או ואור, ריבה הכתוב אור בהמה טמאה שנטמא בנגעים. וכן ריבה בגד שלקה ביד כהן, דהיינו שנולד נגע כשהגיע לידו של הכהן לבודקו אם יש בו נגע, שהיה בו איזה מרשת ההוא הבעלים שנחשב לנגע ולכן הביאו לכהן, וראה הכהן שאינו נגע, אבל בעודו בידו של הכהן נולד בו נגע. שאף על פי שקודם לכן לא היה בונה, גם מטמאו הכהן. והוא צריכה התורה לרבות אור באמת מאה, משום שלולי הריבוי היינו אומרים שהפסוק עוסק דווקא באור הדומה לצמר הנאמר לפניו, שהוא מבאמת תאורה. צמר סתם האמור בתורה הוא רק צמר כבשים, כפי שלמדנו ליל בדף זך עמוד א'. וכן הוא צריך הפסוק לרבות בגד של הקה ביד כהן, כיוון שלשון הפסוק, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת ואורה את הכהן. משמע שאם לא היה בו נגע קודם שהראה לכהן, ורק אחר שבא לידו נולד הנגע, אינו תמה, ולכן הוא צריך הכתוב, לרבות זאת מסביר הרשבם. ממשיכה הברית הקצץ מכולן, מכל המינים שהוזכרו בפסוק, צמר, פשטן ועור, וחיברן ועשה אחת מהן, כלומר עשה מהם בגד אחד, מניין שנטמע בנגעים, תלמוד לומר בהמשך הפסוק, או וכל מלאכת עור. ויש ללמוד מנגעים לתומת תועלים, שכשם שלגבי נגעים, אור בהמה טמאה שווה לאור בהמה טהורה, כך גם לעניין תומת תועלים. והלימוד הזה הוא בבניין אף, שזו אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, והביור, שמפני שדרך התורה לקצר דבריה, גילתה ופרשת דין במקום אחד, וממנו למדים לכל המקומות הדומים לו. ועיקר הלימוד הוא, שכשם שבנגעים שווה אור בהמה טמאה לאור בהמה טהורה, ששניהם נטמאים בנגעים, כמו כן לעניין תומת תועלים, אחרי שלמדנו בגזרה שווה ממשכן שאוהל מאור בהמה תורה נטמא בו, כך הוא הדין גם באור בהמה תמאה. אבל ממשיך רבא ואומר, יש לדחות את הלימוד הזה ואיקה למפרח. יש לפרוח את הלימוד מנגעים. מה לנגעים שחמורים הם שכן חוטי אשתי וערב תמא בהם? כי נאמר בתומת צרת, או ושתי או וערב, ולכן חמורים גם לעניין זה שנוהג את תומתם גם באור בהמה תמאה, מה שאין כן מת, אינו מת המחוטים שעדיין לא נהרגו לבגד. ושם הקל הוא גם לעניין זה שאין מטמא אוהל מאור בהמת מאה. אלא ממשיך רבא ומביא לימוד אחר. גמר לומדים תומת תועלים באור בהמת מאה מתומת שרצים. שמונה מיני שרצים מפורטים בתורה שהם אב התומה ומתמים אדם וכלים הנוגעים בהם. נתניה שנינו בברייתא נאמר לגבי שרצים וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא מכל כלי עץ או בגד או אור או שק. מבארת הברייתא אור, כלומר, אילו היה נאמר מכל כלי עץ ובגד ואור, אין לי ללמוד שיתמי משרצים אלא אור בהמה טהורה, בדומה לסק האמור אחריו, שהוא עשוי מצמר של עיזים, שהם כידוע טהורים. אור בהמה טמאה מניין שנטמא משרצים, תלמוד לומר, או אור. המילה או מיותרת לרבות גם אור של בהמה טמאה, ויש ללמוד משרצים לתומת תועלים, שאור בהמה טמאה נטמא כאור בהמה טהורה. אבל ממשיך רבא ודוחה גם את הלימוד הזה, ואיקה למפרח יש לפרוח את הלימוד משרצים ולומר מה לשרצים שחמורים ממת, שכן מתמים אף בשיעור כעדשה. זה שיעורו של חומת, אחד משמונת השרצים המתמים, שהוא הקטן ביותר, ובתחילת יצירתו הוא בגודל עדשה. השרצים מתמים בגודל של עדשה, ולכן החמירה בהם התורה שיתמו אור בהמת מאה, אבל מת שאינו מתמה אלא כשיש בו שיעור כזית, שמה הקלה בו התורה, שגם אינו מתמה אוהל, עשוי מאור בהמת מאה. מסיים רבא את הלימוד שאור בהמת מאה נטמא תומת תועלים ולומד זאת מתומת נגעים ותומת שרצים ביחד. כאשר נלמד משרצים לתומת תועלים שאור בהמת מאה נטמא כמו אור של בהמת תאורה, אין לדחות ולומר מה לשרצים שחמורים ממת שכן מתמים בחי הדשה. כי אני אשיב לך, נגעים יוכיחו שאינם מתמים אלא בחי גריס, שהוא מין קטנית הגדול מהדשה אבל קטן מזית. ומכל מקום אור בהמת מאה תמה בהם. הנה מוכח שתומת אור בהמת מאה אינה קשורה לחומרה של תומה בחי הדשה, ולכן גם מת מתמת תומת אוהל עשוי מאור בהמת מאה. וחזר הדין, כלומר אם תפרוך שוב מה לנגעים החמורים ממת שכן שתי וערב תמה בהם, יש להוכיח משרצים שאין מתמים שתי וערב, משום שנאמר בהם בגד ולא נאמר בהם שתי או ערב. ומכל מקום מתמים אור בהמת מאה, מוכח שתומת אור בהמת מאה אינה קשורה לחומרה של תומת שתי וערב. אם נשוב ונדחה שאין ללמוד משרצים מפני שמתמים בחי הדשה, נגעים יוכיחו. נמצא שלא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. ראי זה מלשון מראה וגוון, והיינו אין מראהו של דבר זה כמראהו של השני. בכל אחד יש חומרה אחרת. אין חומרת נגעים כחומרת שרצים ואין חומרת שרצים כחומרת נגעים. ואם כן בהכרח שלא החומרה היא הגורמת שגם אור בהמה טמאה נטמע בהם. שהרי אין חומרתם שווה, אלא הצד השווה שבהם גורם זאת. והצד השווה שבהם, שאור תמה בהם. ומצינו שעשה בהם הכתוב אור בהמה טמאה כאור בהמה טהורה, אותו דין, שניהם מקבלים טומאה. אף אני אביא אוהל המת שאור תמה בו, כפי שביארה הגמרא לאל שהוקש ושווה המכסה העליון העשוי מעורות למכסה התחתון העשוי מעיריות עיזים, שכשם שהתחתון נקרא אוהל, כך גם העליון נקרא אוהל ונטמע תומת אוהלים, ונעשה בו אור באמת טמאה כאור באמת טהורה, ששניהם יקבלו תומת אוהלים. אמר לי רבא מברניש לרב אשי, יקלה מיפרח, יש לפרוח את הצד השווה הזה. איך? מה לצד השווה שבהן שבנגעים ושרצים שכן טמאים בפחות מכזית, שרצים שיעורם לטמא בכי עדשה, ונגעים שיעורם כגריס, ושניהם קטנים משיעור כזית, ולכן חמורים גם לעניין אור בהמה טמאה. תאמר באמת שאינו מטמא, אלא בכזית. אחרי שפרחה הגמרא, או יותר נכון רבא מברניש, פרח את הלימוד של הצד השווה מנגעים ושרצים, מביאה הגמרא מקור אחר לטומאת אוהלים באור בהמה טמאה. אלא אמר רבא מברניש. ברניש זה שם של עיר בבבל. כאמור במסכת העירובין דף כ"א. עתיה, לומדים זאת בקל וחומר מנוצה של עיזים, ואנחנו בדף כוח עמוד ב'. נוצה שעשויה מצמר עיזים. מה בגד עשוי מנוצה של עיזים? שאין מתאמה בנגעים, שהרי נאמר בנגעים צמר ופשטים, ורק בגדים מצמר ופשטים מתאמים. אם עשה ממנו אוהל, הוא מתאמה באוהל המת, שהרי תומת אוהלים למידים בגזירה שווה אוהל אוהל ממשכן, ועיקר האוהל במשכן היה מיריות עיזים, שלגביהם נאמר ועשית יריות עיזים לאוהל על המשכן, אבל על שאר המכסים במשכן לא נאמר אוהל. ואם כן, אור בהמה טמאה שחמורה מנוצה של עיזים, ולמה היא חמורה? בכך שמתאמה בנגעים, כפי שדרשה הברייתא לעיל, וכי אינו דין שאם עשה ממנה אוהל מתאמה באוהל המת? וזהו המקור לתומת אוהלים באור בהמה טמאה. לעיל בדף כוח עמוד א' הביא רב יוסף ברייתא שרק אור בהמה טהורה הוכשר למלאכת שמיים, וביאר שכוונת הברייתא ללמד שהתחש שבמשכן היה מין טהור, ולמדנו מכך שרק אור בהמה טהורה נטמא תומת אוהלים. אבל כעת חידש רבה שגם אור בהמה טמאה נטמא. מבררת הגמרא, מה באה ברייתא ללמדנו? שואלת הגמרא, והלא אם כן שגם אור בהמה טמאה נטמא בתומת אוהלים, עד אתני רב יוסף מה ששנה רב יוסף לא הוכשרו במלאכת שמיים, אלא אור בהמה טהורה בלבד, למה היא הלכתה לצורך איזה הלכה, אמרה זאת הברייתא. כי אין לומר שכוונת הברייתא ללמדנו את עצם העניין שהתחש היה במשכן היה מין טהור, שהרי מה שהיה היה, ומה יוצא לנו מן הידיעה הזו, אלא בהכרח שיש לפרש כרב יוסף, שהברייתא בא להשמיענו דין תחש כדי שנלמד ממנו לתומת אוהלים, שאינו נוהג באור בהמה טמאה. וקשה על ההוכחה שאמרנו שאור בהמה טמאה כן מטמא תומת אוהלים. משיבה הגמרא, הברייתא ששנה רב יוסף בא ללמדנו לעניין תפילין, שגם הם מלאכת שמיים, ועליהם להיות דווקא מאור בהמה טהורה. טמאה הגמרא תפילין, והד יכתיב בהו. במפורש נכתב בהם בספר שמות, פרק י"ג פסוק ט', והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך למען תהיה תורת השם בפיך. דרשו חכמים שתורת השם צריכה להיות מן המותר בפיך, ממה שמותר לך באכילה. וכיוון שפרשיות התפילין הם תורת השם, אם כן כבר מהפסוק למדנו, שעל התפילין להיות מאור בהמה טהורה, והברייתא אינה צריכה לחדש זאת. שיבה הגמרא אלא הברייתא בא ללמדנו לעורן, לבתי התפילין שבהם מונחים הפרשיות, שלא הוכשר לעשייתם אלא אור בהמה טהורה. שאין ללמוד זאת מהכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, כיוון שהבתים אין כתוב עליהם תורת השם. מקשה הגמרא, ואמר אביי, הרי אמר אביי שין של תפילין, צורת האות שין שעושים על הבית של ראש, משני צידי הבית עושים שלושה קמטים דקים בעור, ונראים כעין האות שין, וזהו בצידו הימני ובצידו השמאלי עושים שין של ארבע ראשים. כך התוספות במסכת מנחות דף למד ה' עמוד א', דיבור המתחיל שין. אם כן אומר אביי שין של תפילין, דין זהו מהלכה למשה מסיני. וכן עושים בקשירת הרצועה של ראש כמין האות דלת, וברצועה של תפילין של יד יוצאת רצועה כפופה בצורת האות יוד, ויחדיו הם השם שדאי משמותיו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהאות שין משם השם נכתבת מקמתי עור הבית עצמו, שוב יש ללמוד מהכתוב למען תהיה תורת השם בפיך, שגם הבית צריך לעשות מאור בהמה טהורה, ואין לומר שדין זה חידשה הברייתא. אלא חוזרת בה הגמרא ומנסה לבאר את הברייתא באופן אחר. דברי הברייתא נאמרו לעניין לקורחן בשערן, לכרוך את פרשיות התפילין בשיער של בהמה, ממין שממנו עושים את הקלף, והיינו של בהמה טהורה בלבד. וכן לתופרן בגידן, לתפור את בתי התפילין בגידים של בהמה ממין שממנו עושים את הקלף. והיינו בגידים של בהמות טהורות בלבד, שבדברים אלו אין תורת השם ואינם נלמדים מהפסוק, ולכן צריכה הברייתא לחדש שגם הם נעשים רק מבהמה טהורה. מקשה הגמרא, הנמי גם הדין הזה שהכריכה והתפירה יעשו משערות וגידים של בהמות טהורות, הלכה למשה מסיני הוא, לתניא שנינו בברייתא תפילין מרובעות, בתי התפילין שצריכים להיות מרובעים, המקור לכך הוא הלכה למשה מסיני, וכן התקבלה הלכה למשה מסיני שהתפילין נקרחות בשערן ונתפרות בגידן, של מין התפילין, והיינו משל בהמות תאורות, ושוב יש לברר מה חידשה הברייתא ששנה רב יוסף. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא, ומבארת את כוונת הברייתא באופן אחר. אלא הברייתא בא ללמדנו לרצועות התפילין שצריך לעשותם מאור בהמה תאורה. מקשה הגמרא ואמר רב יצחק, רצועות התפילין שצריכות להיות שחורות, המקור לכך הוא הלכה למשה מסיני, וכיוון שדין הרצועות נמסר בהלכה למשה מסיני, מסתבר שגם הדין שיהיה מאור בהמות תאורות נמסר שם, ואין לומר שדין זה חידשה הברייתא. בשיבה הגמרא נהידה גמירי שחורות, אמנם נמסרה הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שחורות, אבל שיהיו מעורם דווקא של בהמות תאורות מגמירי, וכי נמסר בהלכה כך, ולכן הוא צריכה הברייתא לחדש את זה. יוצא שלמסקנה, דברי הברייתא שאמרה לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא עור בהמה תאורה בלבד, לא נאמרו לעניין מלאכת המשכן, אלא לעניין רצועות התפילין. ואם כן, אין לפשוט ממנה את ספקו של רבי אלעזר, לאל בדף כוח עמוד א', האם התחש שבמשכן היה מין תאור או תמה? אם כן, חוזרת הגמרא לדון במהותו של התחש שהיה במשכן. מה היה ועלה דתחש שהיה בימי משה? מה היה מסקנה בעניין התחש שהיה בימי משה, האם מין תאור היה או מין תמה? בשיבה הגמרא אמר רבי הילה, אמר רבי שמעון בן לקיש, בשמו של רבי שמעון בן לקיש אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בחכמים אם מין חיה הוא, אם מין בהמה הוא. וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה לצורך המשכן, ולא היה מצוי קודם לכן. לא נזדמנו אלא לצורך המשכן בלבד לכבודו של הקדוש ברוך הוא, כדי להשתמש באורותיהם שהיו מצוירים בציור נפלא, אומר הרבינו בחיי. ועשה ממנו משה את מכסה המשכן, ושוב נגנז ואינו מצוי עוד. מוכיח רבי הילה, עמידקה אמר ממה שאמר רבי מאיר, קרן אחת הייתה לו לתחש במצחו, שמע מנה מוכח מכך שתאור היה. ואמר רב יהודה, שור שהקריב אדם הראשון קורבן להשם. כאמור במסכת עבודה זרה דף ח עמוד א, כששקע חמה ביום הראשון של בריאת האדם, דהיינו בכניסת השבת הראשונה, חשב אדם הראשון שהעולם חשך מחמת חטאו באכילת עץ הדעת, ואמר, אוי לי שבשביל שרחתי, עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו, וזוהי מיטה שנכנסה עליי מן שמיים. והיה יושב ובוכה כל הלילה וחווה בוכה כנגדו, כיוון שעלה עמוד השחר של יום השבת, הבין שכך הוא מנהגו של עולם שמחשיך בלילה ומאיר למחרת. עמד והקריב שור. כך כאמור הגמרא במסכת עבודה זרה. אם כן אומר רב יהודה, שור שהקריב אותו אדם הראשון קורבן להשם, קרן אחת הייתה לו במצחו. שנאמר בתהילים סמכתת, ותיטב להשם משורפר, מקרין מפריס. מקרין לשון קרן יחידו. הרי שהבריאה שיש לה קרן אחת בראשה תאוראי. שהרי הקריבה אדם הראשון להשם. מכאן שהתחש שהייתה לו קרן אחת במצחו, מין תאור היה. בפסוק הקודם נאמר על אלה שם אלוקים בשיר, והגדלנו בתודה. ובפסוק זה ממשיך דוד ומתפלל שאילולו ותודתו ייטבו להשם, לפני השם, יותר מקורבנו של אדם הראשון. ושנינו במסכת נידה בדף נ"א, שכל שיש לו קרניים, הרי הוא מפריס פרסה ובוודאי מין תאור הוא, כיוון ששני סימני טהרה יש לחיות ובהמות, מפריס פרסה ומעלה גרה. וכל אילו המפריסות פרסה הם גם מעלות גרה חוץ מהחזיר, ולכן כל שיש לו קרניים בוודאי תאור הוא. וכיוון שמבואר ששור שיש לו קרן אחת מין תאור הוא, שהרי הקריבו אדם הראשון למזבח, יש ללמוד מכך שהכלל האמור במשנה, שכל שיש לו קרניים מפריס פרסה, הוא גם בבעל קרן אחת בלבד. אם כן, גם התחש שהייתה לקרן אחת, בוודאי מין תאור היה. ככה תוספות במסכת חולין, דף נ"ט עמוד ב', בדיבור המתחיל בקרש. מה קשה הגמרא על דרשתו של רב יהודה ששור שהקריב אדם הראשון הייתה לו קרן אחת, והלא מקרין תרתי משמע? מקרין שמופיע בפסוק בעל שני קרניים משמע, שהרי מקרין ביורו בעל קרניים, וסתם שברים הם בעלי שתי קרניים. בשיבה הגמרא אמר רב נחמן בר יצחק, מקרן כתיב, או מקרן. כלומר, כיוון שזה נכתב בלא יוד, אפשר לקורא כך ומשמע שהייתה לו קרן אחת בלבד. מקשה הגמרא, כשם שפשט את המאמור לגבי שור שהקריב אדם הראשון שהתחש תאור הוא, ולפשוט מיני דמין בהמה הוא, תפשוט מכך שזה בהמה התחש, שהרי בוודאי השור שהקריב אדם הראשון היה מין בהמה, שרק היא קריבה למזבח ולא חיה. ומדוע אמר רבי מאיר שלא יכריעו חכמים אם התחש מין חיה הוא או מין בהמה? תרץ את הגמרא כיוון דאיקה, היות ויש בעל חיים ששמו קרש דמין חיה תאורה הוא, והחיה הזו מוזכרת במסכת חולין בדף נ"ט, ולית לי אל אחד הקרן, ואין לו אל הקרן אחת על מצחו, לפיכך חיכה למימר יש לומר שאף התחש מין חיה הוא, ולכן הסתפקו בזה החכמים. אבל אין להסתפק האם התחש תאור היה או תמה, כיוון שבין הבהמה בעלת קרן אחת והיינו שור של אדם הראשון, ובין החיה בעלת קרן אחת והיינו קרש, מינים תאורים הם. וכיוון שאמר רבי מאיר שהייתה לתחש קרן אחת, בוודאי מין תאור היה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד ב', כ"ח עמוד ב'. המשנה שלפנינו דנה בדין הדלקת נר שבת באריג שקיפלו לפתילה בלא היו-הוב. ואגב, כן מבאר את המשנה, דין פתילה זו לעניין קבלת תומה. אומרת המשנה בדף כוח עמוד ב', פתילת הבגד שקיפלה, חתיכת בגד שקיפלה כדרך שגודלים פתילה, ולא היו-הבה, ולא חרך ראש הפתילה באש, כדרך שעושים לפתילה קודם הדלקתה כדי שתדלק היטב, נחלקו תנאים בדינה לגבי שני דינים. רבי אליעזר אומר, אם יש בה שלוש על שלוש אצבעות, שזהו השיעור הקטן ביותר לקבלת תומה בבגד כאמור ליל בדף חבב עמוד ב', תמאה היא, הרי היא מקבלת תומה כבגד שאף שקיפלה לפתילה, כל שלא היו-הבה עדיין תורת בגד עליה. ואין מדליקים בנר שבת מהטעם שיבואר בגמרא. רבי עקיבא אומר, תהורה היא אינה מקבלת תומה, כיוון שהקיפול לפתילה מבטל ממנה שם בגד, ומדליקים בנר שבת. זוהי המשנה שלנו בדף כוח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעם המחלוקת במשנתנו, ושואל את הגמרא, בשלמה מובן הדבר לעניין קבלת תומה, בהפליגי שבזה נחלקו, דרבי אליעזר סבר, קיפול לפתילה אינו מועיל לבטלה מתורת בגד, ובמילתא קמייתא קיימא, ועדיין עומדת במעמדה הקודם להיות דינה כבגד, ועל כן היא מקבלת תומה. רבי עקיבא סבר, קיפול מועיל ובטולי בטיל, ובטלה מתורת בגד ושוב אינה מקבלת תומה. ובמסכת כלים בפרק חפאי משנה ט' שנינו, שכדי לבטל שמו של כלי ששוב לא יקבל תומה, אין די בכך שחושב לבטלו, אלא צריך שינוי מעשה דווקא. ורבי אליעזר סבר שקיפול הפתילה אינו נחשב שינוי מעשה. רבי עקיבא סבר שנחשב שינוי מעשה. אלא לעניין הדלקה לנר שבת, במאי פליגי, במה נחלקו התנאים? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, וכן אמר רב עדה ברעבה. אחא, כאן במשנתנו, בחתיכת בגד ששיעורה שלוש על שלוש אצבעות מצומצמות, דהיינו שלוש על שלוש אצבעות מדויקות, עסקינן. בזה אנו עוסקים. שאם יש בו מעט יותר, לשיטת כולם מדליקים בו. וביום טוב שחל להיות בערב שבת עסקינן, ששייך בו איסור מוקצה, ונידון המשנה הוא כשבא להדליק את נר השבת ביום טוב. ועוד יש להקדים ולומר, דקו לאלמה איתלאו דרבי יהודה. בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא סוברים את דברי רבי יהודה דאמר, מסיקין התנור ביום טוב בכלים שלימים, שהרי מותרים בטלטול לצורך תשמיש בהם, ולכן מותר גם לטלטלם כדי להסיק בהם. ומדובר באופן שאין לו עיצים לצורך הסקה, שאם לא כן אסור להסיק בכלים משום בל תשחית. גם מבואר לכמה למדף קוף חפתת. ואין מסיקין ביום טוב בשברי כלים שנשברו ביום טוב, כיוון שאתמול ביותם שלימים היו עומדים לתשמישם הרגיל, וכעת שנשברו אינם עומדים אלא להסקה. ובכך שנשתנה יעודם ביום טוב נחשבים לנולד, והרי הם באיסור מוקצה. ודקו לאלמה, בין רבי אליעזר ובין רבי עקיבא איתלאו, הם סוברים את דבריו דאולה. דבריו של אולה דאמר, אולה המדליק נר לשבת צריך שידליק ברוב פתילה יוצא מהנר, כלומר, לא יסלק ידיו מההדלקה עד שידליק רוב חלקה של הפתילה יוצא מהשמן או מהשעבה, ולא ידליק מעט ויסמוך על כך שימשיך להידלק מאליו. וטעם הדין הזה כדי שיהיה הלהב עולה יפה, מיד כשיסלק ידו, כמו שהיה בהדלקת המנורה, אומר הלבוש. ומחלוק טעמי, דרבי אליעזר סבר הקיפול שקיפלו מערב יום טוב, ובוודאי מדובר שקיפלה כבר מערב יום טוב, שהרי אין גודלים פתילה ביום טוב, גם מבואר במסכת ביצה דף למד ב', אז רבי אליעזר סובר שהקיפול שקיפלו מערב יום טוב אינו מועיל לבטלו מתורת בגד, וכיוון דאדליק בי פורטה, וכיוון שהתחיל להדליקו ביום טוב ונחסר ממנו מעט, אב ילי שבר כלי. הרי הוא שבר כלי שנשבר ביום טוב, שהרי עתה אין בו שלוש על שלוש אצבעות, ובטל מתורת בגד. וכי כמדליק, וכשממשיך להדליק רוב היוצא ממנה כדינו של עולה, בשבר כלי כמדליק. בשבר כלי הוא מדליק, ואין מדליקים בשבר כלי ביום טוב משום נולד, ולכן אסור להדליק נר שבת. בפתילה זו, ביום טוב שחל בערב שבת. ורבי עקיבא סבר, הקיפול שקיפלו בערב יום טוב, מועיל לבטלו וכבר מערב יום טוב אין תורת כלי עליו, אלא עומד הוא להדלקה. וכי כמדליק ביום טוב, בעץ באלמה כמדליק ואינו מוקצה. ולכן מותר להדליק בו נר שבת, אף כשחל יום טוב בערב שבת. ולכן העמיד רב עדה ברעבה את מחלוקתם דווקא כשיש בה שלוש על שלוש מצומצמות, שהרי אם יש בה יותר מכך, גם אחר שהתחיל להדליקה, עדיין יש בה שיעור בגד ואינו נחשב שבר כלי, ולכן גם לרבי אליעזר רשאי להדליק בה. ורב עדה לא רצה לפרש שנחלקו בדין מוקצה של נולד, שרבי אליעזר סובר כרבי יהודה שאסר זאת, ורבי עקיבא התיר את ההדלקה משום שסבר כרבי שמעון, לכמן בדף חפתת עמוד א', שמסיקים בשברי כלים, וכן לא רצה לפרש שחולקים בדינו של אולה, שרבי עקיבא חולק וסובר, שאין צריך להדליק רוב היוצא, לא רצה זאת רבדה לפרש, משום שמשמע שגם רבי עקיבא לא התיר, אלא באופן שכבר קיפלה מערב יום טוב, ומשום שלדעתו בטלה בכך מתורת כלי, אבל בלא קיפול אסר. ראינו מפני שגם הוא סובר כרבי יהודה וכאולה, ולכן אם על ידי הדלקה תעשה שבר כלי, לא יוכל להמשיך ולהדליק רוב היוצא. הסברו של הרשב"א. אמר רב יוסף, אחרי ששמע ביור זה במחלוקת התנאים במשנתנו, היינו דתנינה, זה מה ששניתי מרבותיי את ההלכה הבאה, שלוש על שלוש מצומצמות, ועד עכשיו לא ידענה למה היא הלכתה, לעניין מה שנו זאת, שהרי לעניין קבלת תומה, עד הרבה, אם אין השיעור מצומצם, בוודאי מקבל תומה. עכשיו מובן לי הדבר, שהכוונה למשנתנו שמדובר בה דווקא באופן שהשיעור מצומצם. מקשה הגמרא סתירה בדברי רבדה בר אבא. ומדקמת תרץ רבדה בר אבא. מכך שפירש רבדה בר אבא את המחלוקת במשנתנו על איבדי רב יהודה, לשיטתו של רב יהודה. ששני התנאים סוברים כמותו שאין מסיקים בשבר כלי ביום טוב כיוון שנולדו, שמע מינה כרב יהודה סביר עלי. יש להוכיח מכך שרבדה סובר שההלכה כרב יהודה. וקשה. ומי אמר רבדה בר אבא אחי? האם רבדה בר אבא סובר שההלכה כרב יהודה? בזה. ואמר רבדה בר אבא, הרי אמר רבדה בר אבא, ואנחנו בדף חפתת עמוד א', נוכרי שחקק ביום טוב בית קיבול בשיעור קו, והערוך פירש שהכוונה שחקק בחתיכת קורה קו לקיטה, שהיו עושים כדמות רגל מעץ שבתוכו יניח הקיטה את רגלו הקטועה, בבקעת בחתיכת עץ, אף שנעשית לכלי ביום טוב, ישראל מסיקה ביום טוב. יכול להשתמש בזה כחומר עסקה ביום טוב. ואם סובר רבדה בר אבא כרבי יהודה, המים אדמו המותר להסיקה, אבל לא נולדו. בערב יום טוב הייתה בקעת וראויה להסקה בלבד, ועכשיו נעשית כלי וראויה לתשמיש. תרץ את הגמרא מה שהעמיד רבדה בר אבא את משנתנו כרבי יהודה, האוסר להסיק בנולד ביום טוב. לדבריהם, לשיטתם דרבי אליעזר ורבי עקיבא, כאמר לי. לשיטתם של רבי אליעזר ורבי עקיבא הוא אמר זאת, כי הוא ראה שאין דרך לפרש את מחלוקתם, אלא אם נאמר שהם סוברים כרבי יהודה. ואולם, לי לא סביר עלי, רבדה עצמו אינו סובר זאת, אלא דעתו כרבי שמעון שמתיר להסיק בנולד, כמבואר בגמרא לקמן, ולכן התיר להסיק בבקעת שחקקה נוכרי ביום טוב. זאת אומרת שבקושייה הבינה הגמרא שרבדה העמיד את דברי שני התנאים כרבי יהודה, משום שהוא סובר רבדה להלכה כמותו של רבי יהודה. תרץ את הגמרא שאין זו הסיבה. הוא העמיד זאת מחמת שלא מצא הסבר אחר לדבריהם. במשנתנו נחלקו רבי אליעזר ורבי עקיבא על עניין תומה ולעניין הדלקת נר שבת. ולהל בדף כוח עמוד ב' הובא ביורו של רבדה בר אבא במחלוקות הללו, וכעת רבא מבאר בדרך אחרת את המחלוקת לעניין הדלקת נר שבת. אבל את המחלוקת לעניין תומה מפרש רבא כרבדה בר אבא, שהמחלוקת היא האם כיפול מבטלה מתורת בגד או לא. אומרת הגמרא, רבא אמר, היינו טעם, הזה הוא הטעם דרבי אליעזר שאסר להדליק בפתילת הבגד שקיפלה ולא יבבה, לפי שסובר שאין מדליקים נר שבת בפתילה שאינה מחורכת, ולא בסמרטוטין שאינן מחורכין, כיוון שאינם דולקים יפה. וטעם הדבר כותב רימי לוניל, גזירה שמה יתה את הנר בשבת כדי שידלק יפה ויעבור על איסור הבערה. ולכן אסר להדליק בכל ערב שבת בפתילה שלא היבבה. ולא כדברי רבדה שפירה שלא אסר רבי אליעזר להדליק בה רק כשיום טוב חל בערב שבת, ומשום נולד. רבי עקיבא חולק וסובר שמותר להדליק בפתילה שאינה מחורכת. כי רבי עקיבא סובר שאף שאינה דולקת יפה, כיוון שאינה נכבט מחמת כך, אין חוששים שיתקננה בשבת. אל בדף כוח עמוד ב' הביאה הגמרא את דברי רב יוסף, ששנה מרבותיו משנה, שלוש על שלוש אצבעות מצומצמות. ולפי ביורו של רבדה בר אבא במחלוקת רב לזר ורבי עקיבא בהדלקת נר שבת, משנה זו נאמרה לגבי משנתנו. מבררת הגמרא לעניין מה נאמרה המשנה הזו לפי ביורו של רבא. שהרי לפי פירושו של רבא, משנתנו עוסקת בכל פתילה שלא היבבה. וגם כשהיא עשויה מבגד הגדול משלוש על שלוש אצבעות. ואם כן, אין הכוונה למשנתנו. אם כן, מבררת הגמרא, אלא לפי ביורו של רבא, הדתני רב יוסף, מה ששנה רב יוסף מרבותיו שלוש על שלוש מצומצמות למה היא הלכתה, לשיטתו של רבא בשביל מה שנו זאת, משיבה הגמרא, משנה זו נשנית לעניין תומה. כלומר, כשהעמדנו את משנתו של רב יוסף לפי ביורו של רבדה בר אבא, נמצא שהיא עוסקת בדין הדלקת שבת, ואילו לרבא עלינו להעמידה לעניין דיני תומה. לתנן שנינו במסכת כלים פרק כוח משנה זין, שלוש על שלוש אצבעות שאמרו לשיעורו של בגד לקבלת תומה, היינו חוץ מן המלל, מלבד החלק המועט שדרך תופרי הבגדים לכפול קודם התפירה סביב למקום התפירה. אלו הם דברי רבי שמעון. זאת אומרת שסובר רבי שמעון שצריך שיהיה בעריק 3x3 אצבעות מלבד החלק הנכפל, שרק אז ראוי לעשות ממנו טלאי של 3x3, כמו שדרך העניים לעשות, ולכן זה נחשב לבגד. וחכמים אומרים די ב3x3 אצבעות מכוונות מדויקות, ואין צריך להוסיף שיעור המלל, ואף על פי שלאחר התפירה לא יהיה בו 3x3, כי גם הריג בשיעור זה נחשב לבגד. ומה ששנה רב יוסף מרבותיו 3x3 מצומצמות, הכוונה היא שדי בכך לקבלת תומה וכדעת חכמים. לפי הפירוש הזה, אין הכוונה דווקא 3x3 מצומצמות ולא יותר, כפי שמתפרש לפי רבדה ברעבה, שהרי כל שכן שיותר מ3x3 מקבל תומה. אלא הכוונה שדי ב3x3 מצומצמות גם בלא שיעור המלל ולא כדעת רבי שמעון. לאלו זכרו דברי רבי יהודה שאין מסיקים אש ביום טוב ושברי כלים שנשברו בו ביום. ולדברי רבדה ברעבה ורבה, גם התנאים במשנתנו סוברים כך. עוברת הגמרא עכשיו לדון בעניין הזה. אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בשמו של רב, מסיקין אש ביום טוב בכלים שלימים, כיוון שראויים לטלטול לצורך תשמישם, מותר להסיק בהם. אין מסיקים בשברי כלים שנשברו ביום טוב שמוקצים הם מחמת נולד. אלו הם דברי רב יהודה. רבי שמעון מתיר להסיק גם בשברי כלים שנשברו ביום טוב. מחלוקת נוספת, מסיקים ביום טוב בתמרים, שהרי מותרים בטלטול לצורך אכילתם, ולכך מותרים הם גם בהסקה, ומדובר באופן שאין בהסקת התמרים והאגוזים האמורים להלן משום בל תשחית, אבל אם החלן ביום טוב, אין מסיקים בגרעיניהם כי הם מוקצה, מחמת נולד, שבערב יום טוב נחשבו כחלק מהתמרים העומדים לאכילה, וכעת הם גרעינים שאינם עומדים אלא להסקה בלבד. אלו הם דברי רבי יהודה. כי אם מפרידים את הגרעינים מהתמרים, עלולים התמרים להתקלקל, ולכן נחשבים הגרעינים כחלק מהתמרים. כך תוספות בדיבור המתחיל, החלן. ואף שגרעיני התמרים ראויים למאכל בהמה, מכל מקום, כיוון שבערב יום טוב היו מחוברים ותפילים לאוכל, נחשבו כחלק ממנו שהוא ראוי לאכילת אדם, וכעת אינם ראויים רק לאכילת בהמה, הרי הם נחשבים נולד. כך מסביר הראש. ואילו רבי שמעון מתיר להסיק אף בגרעינים. במחלוקת נוספת בין התנאים הללו, מסיקין ביום טוב באגוזין. החלן ביום טוב, אין מסיקים בקליפותיהם כי אם מוקצה מחמת נולד, שבערב יום טוב נחשבו כחלק מהאגוזים העומדים לאכילה, וכעת הרי הם קליפות שעומדות להסקה בלבד. אלו הם דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר להסיק גם בקליפות. והערת הגמרא, מדוע הוצרח רב יהודה האמורה להשמיענו בשם רב 3 אופנים במחלוקת הזו בין רבי שמעון לרבי יהודה. ובגמרא להלן התבהר שרב עצמו לא אמר במפורש את כל 3 האופנים, אלא רב יהודה למד זאת מתוך מאסף של רב. ולכן צריך לומר שאין הכוונה לברר בדעתו של רב עצמו, אלא לברר את דבריו של רב יהודה. מדוע הוא צריך להזכיר את 3 האופנים? אומרת הגמרא, וצריך הצריך רב יהודה להשמיענו את 3 האופנים, דייה שמוינן כמה הייתה. אם היה משמיענו רק את המחלוקת הראשונה לגבי שברי כלים, הייתי אומר רק בהעיקה, אמר רב יהודה. רק בזה אמר רב יהודה לאיסור, משום שמעיקר המתחילה קודם שבירתם, היו כלי ואשת וכעת הם שבר כלי. ואבלי נולד, ולכן אסור משום מוקצה. אבל גרעיני תמרים דמעיקר הקודם אכילת התמרים היו גרעינין, ואשתה וגם עכשיו הם גרעינין ולא נשתנו כלל, אי משה פרדמי, שמה נאמר שמותר להסיקם, לכך הוצרח רב יהודה להשמיענו שגם הגרעינים נחשבים נולד, משום שבערב יום טוב נחשבו כחלק מהתמרים. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא השמיענן, ואם היה משמיענו את המחלוקת בגרעינין ולא את המחלוקת בקליפות אגוזים, מה ואמינה הייתי יכול לומר, דווקא הגרעינים נחשבים לנולד, מפני דמעיקר המקסיאן, קודם האכילה מחוסים הם, ואשתה מגליאן, עכשיו מגולים הם. אבל קליפי אגוזים דמעיקר המגלו, שמתחילה קודם אכילת האגוזים מגולים הם, ואף אשתה מגלו, לא נשתנו כלל, אי משה פרדמי, יהיה מותר להסיקם שאינם נחשבים לנולד. צריך, לכך הוא צריך רב יהודה ללמדנו, שבכל האופנים הללו עשה רבי יהודה התנה להסיק משום נולד. אז כפי שנזכר, רב יהודה אמר בשם רב 3 אופנים במחלוקת, לעניין נולד בין רבי שמעון לרבי יהודה. מביאה הגמרא שלא את כולם שמע רב יהודה במפורש מפי רבו רב, אלא מתוך מעשה שהוא ראה אצל רב. אומרת הגמרא, והדה רב, מאמר זה של רב לעניין גרעיני תמרים לאו בפירוש יתמר, לא אמר זאת רב במפורש לרב יהודה, אלא מכלל היתמר, מכלל מעשיו של רב למד זאת רב יהודה. ומרש"י משמע שרק המחלוקת לגבי גרעיני תמרים לא נאמרה במפורש על ידי רב, אבל המחלוקת לגבי כלים וקליפות אגוזים נאמרה במפורש על ידו. מה היה המעשה? אומרת הגמרא, דרב אכל תמרי, אכל תמרים ביום חול, ושדה קשייתה לבוכיה, זרק את גרעיניהם לקירה כדי להסיקה בהם. קוביה זו קירה חלולה עשויה מרעפים, והקירה עשויה כעין קדירה, ופתח בצידה שמכניסים בתוכת העיצים ומבהירים את האש, ומלמעלה יש בה שני נקבים להניח עליהם שתי גדרות. אמר לי רבחיה לרב, בר פחתי בן גדולים, כנגדו, מעשה דומה לזה שעשית, שעסקת את הקירה בגרעיני התמרים שאכלת כעת, ביום טוב אסור לעשות, כן שנחשבים הגרעינים לנולד, ואסור להסיקם ביום טוב, וכדעת רב יהודה. מן המעשה הזה למד רב יהודה, שלדעת רב גם בגרעיני תמרים, נחלקו רב יהודה ורבי שמעון. אם יש בהם איסור נולד, ולכן אמר זאת רב יהודה משמו של רב. ולמרות שלפי המעשה הזה, רב לא אמר כלום אלא שתק לדברי רבי חייא, אבל היות ששתיקה כהודאה, סבר רב יהודה שיש ללמוד משתיקתו שכך היא דעתו. כך הסברו של הרשב"ם. מסתפקת הגמרא, קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם רב קיבל את דברי רבי חייא והסכים עמו שהגרעינים מוקצים משום נולד ואסור להסיקם, או לא קיבלה ממנו? נסה הגמרא לפשוט את הספק, תשמע בו ושמע מעשה לפשוט ממנו את הספק. דחיית הרב לבבל, כשבא רב מארץ ישראל לבבל, רב בצעירותו היה בארץ ישראל ולמד תורה מפי רבי חייא שהיה דודו, ולאחר מכן ירד רב לבבל. אז כשרב בא לבבל, אכל תמרי ביום טוב, אכל תמרים ביום טוב, ושדה קשייתה לחיבתה, זרק את גרעיניהם לבהמות שיוכלום. מבררת הגמרא מה היא להב, האם לא היה המעשה בפרסיאתה, בתמרים פרסים שהם טובים ומתבשלים היטב, וכל בשר התמר נפרש מהגרעין, ונשאר הגרעין לבדו, והוא אינו ראוי לטלטול לצורך אכילת אדם, ומכל מקום טלטלם רב לצורך הבהמות, הנה מוכח. ולא קיבלה, שרב לא קיבלה, לא קיבל לדברי רבי חייא שאסר טלטול הגרעינים משום נולד, כי הגמרא ידע שרב סובר כרב יהודה לעניין נולד, כמבואר בגמרא לאל בדף י"ט עמוד ב', ולכן, אילו קיבל רב את דברי רבי חייא שגרעינים נחשבים לנולד ואסור לטלטלם, לא היה מאכילם לבהמות. דוחה הגמרא ואומרת, לא, המעשה לא היה בתמרים פרסיים, אלא בארמייתא, בתמרים ארמיים, שאין מתבשלים היטב, ואף אחר אכילת התמרים נשאר על הגרעינים מעד מבשר הפרי, ולכן טלטלם רב, הועיל וחזי, אגב אימיו, שראויים הגרעינים לטלטול, אגב אימם, בשר אימם, התמרים הדבוק עליהם, שהוא ראוי לאכילת אדם, אבל בתמרים פרסיים שאין נשאר עליהם כלום מבשר התמר, אפשר שקיבל רב את דברי רבי חייא שאסורים הגרעינים בטלטול מדין נולד. מקשה הגמרא על רב יהודה, שהתיר להסיק בכלים ואסר בשברי כלים. אמר לרב שמואל בר בר חנה לרב יוסף, לרב יהודה דאמר מסיקין בכלים, ואין מסיקין בשברי כלים, יש להקשות מדוע מותר להסיק בכלים שלימים, והלא כיוון דאדליק באופורטה, כיוון שהדליק בהם מעט, אבל היא שברי כלים, הרי זה שברי כלים שהרי נשרפו במקצת. וכי כמהפך באיסור הכמהפך, וכשמהפך את שברי הכלים בתוך התנור כדי שיבערו היטב, הרי הוא מהפך חפץ אסור בטלטול, שהרי שברי הכלים מוקצים מחמת נולד. תרץ את הגמרא היתר להסיק התנור בכלים ולהפך בהם לאחר שנעשו שברי כלים, זה באופן דעבד שעושה כדי רב מתנה. דאמר רב מתנה, אמר רב בשמו של רב, עיצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב, וכיוון שבערב יום טוב היו מחוברים לדקל, אסור להסיק בהם ביום טוב משום מוקצה, שהרי ביום טוב עצמו אסור לקוצצם מן הדקל אף לצורך אוכל נפש. וכיוון שבכניסת היום היו מחוברים, הרי הם מוקצים כל היום. ועוד, שאסרו חכמים להשתמש בעיצים שנפלו מעצמם מן העץ בשבת, גזירה שמה יתלוש מן המחובר. אם כן, העיצים שנשרו מן הדקל לתוך תנור ביום טוב, מרבה עליהם העיצים מוכנים, כלומר מוסיף בתנור העיצים שהיו תלושים מערב יום טוב ומוכנים להסקה, עד שהעיצים המוכנים יהיו רוב והעיצים שנשרו המיעוט, ואז בתהילים העיצים המוקצים ברוב, ומסיקן כולם יחדיו. כמו כן, המסיק בכלים, מרבה עליהם העיצים שאינם מוקצים, וכך יכול להפך בכלים גם אחר שנשרפו במקצת ונעשו מוקצים. הגמרא במסכת ביצה בדף ד' עמוד ב' מקשה על דברי רב מתנה, הרי אסור לבטל איסור בידיים, והיא מתרצת שבאיסורים דרבנן מותר לבטל לכתחילה. עוד הקשתה שם הגמרא במסכת ביצה, דבר שיש לו מתירים, דהיינו שהאיסור עתיד להיות מותר, אינו בטל אפילו באלף, ולמוקצה יש מתירים למחר, ואם כן אינו מתבטל ברוב. מתרצת הגמרא שכיוון שעיקר הנאה מהעיצים הם לאחר שנשרפו, באופן זה לא יחמירו חכמים שלא יתבטל. אבל אצלנו בסוגיה לא צריך את התירוצים הללו, כיוון שמסיק בכלים שלימים, הרי בישת העסקה הכלי הוא דבר היתר, ורק אחר שיתחיל להישרף יהפך למוקצה ולדבר איסור. ולכן כשמרבה עליו קודם העסקה עיצים שאינם מוקצים, הרי זה ביטול היתר באיתר, ואין בכך איסור של ביטול לכתחילה. ככה מגן אברהם בסימן תף קוף זין, סעיף קטן א'. חוזרת עכשיו הגמרא לבאר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא במשנתנו בבגד שקיפלו לפתילה ולא היבבה. לאל בדף כוח עמוד ב' הובא ביורו של רבד אבא רבא במחלוקתם לעניין תומה, ובמחלוקתם לעניין נר שבת. ורבא ביאר את מחלוקתם לעניין הדלקת נר שבת. כעת רב אמנון המבאר בדרך אחרת את מחלוקתם לעניין תומה. ולעניין המחלוקת לגבי הדלקת נר שבת בפתילה, סובר רב אמנון כרבה, שנחלקו האם מדליקים נר שבת בפתילה שאינה מחורכת. שיעור בגד שיש לו חשיבות לעני, הוא 3 על 3 אצבעות שמשתמש בו לעשות ממנו טלאי לנקף שבבגדו. השיעור לעשיר הוא 3 על 3 טפחים. ולגבי תומת מת או שער תומות, מלבד תומת מדרס, בגד מקבל תומה כבר ב3 על 3 אצבעות, כיוון שהוא ראוי לעני. אמנם בגד הראוי לעני ולא לעשיר, שייחדו לתשמיש קל שאינו חשוב, יש אופנים שבטל מחשיבותו ואינו מקבל תומה, כפי שהתבהר בסמוך. אבל בגד ששיעורו 3 על 3 טפחים, שהוא שיעור שחשוב גם לעשירים, גם אם ייחדו לתשמיש שאינו חשוב, עדיין נחשב לבגד ומקבל תומה. כעת רב אמנונה מעמיד את משנתנו באופן הזה. אומרת הגמרא, רב אמנונה אמר, אחא כאן במשנתנו בבגד פחות מ3 על 3 טפחים עסקינן, בזה אנו עוסקים, ויש בו יותר מ3 על 3 אצבעות, ומכולי מטלניות שנו כאן. מטלניות הן חתיכות בגד, וכאן מדובר בזה, שעשה הפתילה מסמרטוטים הקלים בעיניו, כגון אילו המיוחדים לפקוק מרחץ וכדי להלן, שמטלניות אילו אינן חשובות, ובמטלניות הללו סובר רבי אליעזר שמקבלות תומה, ורבי עקיבא סובר שאינן מקבלות תומה. ולגבי מחלוקתם זו, אין כלל חילוק אם קיפל את המטלנית לפתילה או לא קיפל. והמשנה נקטה פתילת הבגד שקיפלה ולא יבבה, רק משום מחלוקתם לעניין נר שבת, שנחלקו אם מותר להדליק בפתילה שאינה מחורכת. ומבאר רב אמנונה את טעם המחלוקת, ואז דר רבי אליעזר לטעמי, הלך רבי אליעזר לשיטתו, ורבי עקיבא לטעמי, ורבי עקיבא לשיטתו, דתנן, שנינו משנה במסכת כלים פרק כוח משנה ב', אריג פחות מ3 על 3 טפחים, יותר מ3 על 3 אצבעות, שיתקינו, ייחד אותו, לפקוק בו את המרחץ, לסתום בו את הנקבים שהמים באים דרך שם למרחץ, וכן אם יתקינו לנער בו את הכדירה, לאחוז על ידו בשולי הכדירה החמה, לנער האוכל שבה לתמחוי, כדירה היא הכלי שמבשלים בו, ותמחוי היא הקערה הגדולה שנותנים ממנה לקערה של כל אחד מהמסובים, וכן אם יתקינו לקנח בו את הריחיים מהאבק שעליהם שלא יתערב עם הקמח, בכל אלו האופנים שהם תשמישים גרועים, בין אם האריג מן המוכן, דהיין הוא מוכן ומוצנה לתשמיש, ובין שאין מן המוכן, הרי האריג תמה, מקבל תומה, שאין ייחודו לתשמיש שאינו חשוב, מבטלו מתורת בגד. אלו הם דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, בין מן המוכן ובין שלא מן המוכן, טהור, אין מקבל תומה, כי בייחודו לתשמיש שאינו חשוב, נתבטל מתורת בגד. שהטעם שבגד 3 על 3 אצבעות חשוב לקבל תומה, זה מפני שראוי לעני לעשות ממנו טלאי לבגדו. וכיוון שייחדו לתשמיש שאינו חשוב, שוב אין עומד לעשות ממנו טלאי. רבי עקיבא אומר, מן המוכן טמא שאז לא נתבטל ממנו שם בגד, ושלא מן המוכן טהור שנתבטל ממנו שם בגד. כעת מבארת הגמרא מהו מוכן ומה הוא אינו מוכן שנזכרו בדברי התנאים, ובמה נחלקו התנאים, ועל פי זה תתבאר המחלוקת במשנתנו. אומרת הגמרא ואמר אולה, ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, הכל מודים, כל התנאים מודים, שאם זה רקו את האריג שיחדו לתשמיש גרוע באשפה, דברי הכל טהור מלקבל תומה, כי בזה שזה רקו לאשפה, ביטל ממנו שם בגד. ואם יניחו בקופסה, ומשם נוטלו בשעה שצריך לפקוק בו את המרחץ, דברי הכל טמא. הוא מקבל תומה הבגד הזה, מפני שבכך שמשמרו בקופסה גילה דעתו שעדיין דעתו עליו, ואם יצטרך לעשות טלאי ישתמש בו, ולכן אף שיחדו לתשמיש גרוע, לא בטל ממנו שם בגד. לא נחלקו כל המחלוקת של התנאים, אלא באופן שתלאו במגוד, ביתד שבכותל הבית או שהניחו לאחורי הדלת. שני המקומות הללו חשובים יותר מההשפעה, פחותים יותר מאשר שמירה בקופסה. אמנם המגוד חשוב יותר מאחורי הדלת, וממקומות אילו נוטלו כשצריך לתשמישו, כגון לפקוק את המרחץ. וביור המחלוקת במונח במגוד ואחורי הדלת הוא, שרבי אליעזר סבר ממה שלא זרקו להריק בהשפעה מוכח, לדעת אילויי, שדעתו עליו והוא חשוב בעיניו, וייתכן שימלך וישתמש בו לטלאי, ולכן אף שעתה הוא מיוחד לתשמיש גרוע, עדיין שן בגד עליו, ומקבל תומה. ומה שאמר רבי אליעזר, בין מן המוכן, בין שאין מן המוכן תמה, מן המוכן היינו המונח בקופסה, ושלא מן המוכן, היינו התלוי במגוד או המונח אחורי הדלת. ומה עיקר אלי ומדוע קרא רבי אליעזר להריג הנמצא במגוד ואחורי הדלת שלא מן המוכן, למרות שלדעתו מקומות חשובים הם לעניין קבלת תומה של הבגד, משום דלגבי קופסה, שלכלפי המונח בקופסה שהזכיר רבי אליעזר באומרו מן המוכן, אז המונח במקומות אלו, לאו מוכנו. רבי יהושע סבר בין תלאו במגוד ובין איניחו מאחורי הדלת, ממה דלא איניחו בקופסה, נראה דבטו לבטלי מלשמש כבגד, שהרי ייחדו לתשמיש שאינו חשוב, ואף יניחו במקום שאינו חשוב, ובוודאי שלא ימלך לעשותו תלי, ולכן אינו מקבל תומה. ומה שאמר רבי יהושע, בין מן המוכן ובין שלא מן המוכן, טהור, מן המוכן היינו מן המגוד או מאחורי הדלת, ושלא מן המוכן היינו מהשפה. ומה עיקר אלי? מוכן. מדוע קרא רבי יהושע למונח במגוד או אחורי הדלת מוכן, למרות שלדבריו הבגד המונח שם בטל, ואינו מקבל תומה? זאת משום שלגבי השפה שהזכירה רבי יהושע באומרו שלא מן המוכן, מוכנו. ורבי עקיבא יש לו שיטה אמצעית בזה. בתלאו במגוד סבר כרבי אליעזר, שכיוון שלא זרק כל ההשפעה, הרי שחשוב בעיניו, ייתכן שימלך ויעשנו תלי, ולכן אינו בטל מתורת בגד בכך שיחדו לתשמיש גרוע ומקבל תומה. ובהניחו מאחורי הדלת, שהוא מקום פחות חשוב, ממגוד, סבר לה כרבי יהושע, שכיוון שלא יניחו בקופסה או במגוד, ואף ייחדו לתשמיש אינו חשוב, אין הבגד חשוב בעיניו ולא ימלך לעשותו תלי, וביטלו מקבלת תומה. ומה שאמר רבי עקיבא, מן המוכן תמה ושלא מן המוכן תאור, מן המוכן היינו מהמגוד, ושלא מן המוכן היינו מאחורי הדלת. אם כן, לסיכום, המשנה במסכת כלים על פי פירושו של רש"י, בגד ששיעורו 3x3 אצבעות, ופחות מ3x3 תפחים, אם מקום הנחתו היה בקופסה, לשיטת כולם מקבל תומה. אם תלאו במגוד, לשיטת רבי אליעזר זה נקרא שלא מן המוכן ומקבל תומה, לשיטת רבי יהושע זה נקרא בלשונו מן המוכן, ואינו מקבל תומה, לשיטת רבי עקיבא זה נקרא מן המוכן ומקבל תומה. הניחו אחורי הדלת, לשיטת רבי אליעזר זה נקרא שלא מן המוכן ומקבל תומה, לשיטת רבי יהושע זה נקרא מן המוכן ואינו מקבל תומה, ולשיטת רבי עקיבא זה נקרא שלא מן המוכן ואינו מקבל תומה. זה רק כל ההשפעה, לשיטת כולם אינו מקבל תומה. כמובן שצריך לציין שפחות מ3x3 אצבעות אינו מקבל תומה בכל האופנים, ויותר מ3x3 טפחים מקבל תומה בכל האופנים. עכשיו רב אמנונה מסיים לבאר את פירוש המחלוקת במשנתנו לפי המחלוקת במשנה במסכת כלים. מוסיף רב אמנונה, והדרבי חזר בו רבי עקיבא לגבי די רבי יהושע, וסובר לגמרי רבי עקיבא כדבריו של רבי יהושע, שכל שלא יניחו בקופסה כיוון שיחדו לתשמיש גרוע, ביטלו מתורת בגד ואינו מקבל תומה. וזו המחלוקת במשנתנו, שמדובר בבגד שתלאו במגוד או יניחו אחורי הדלת ויחדו לתשמיש גרוע, כגון פקיקת המרחץ, ואחר כך קיפלו להשתמש בו כפטילה. ולכך אמר רבי אליעזר במשנתנו שמקבל תומה כשיטתו במשנה במסכת כלים, ורבי עקיבא אמר כשיטתו אחר שחזר וסבר כרבי יהושע שאין מקבל תומה. ולפי זה נמצא שמה ששנינו שקיפלה, אין זה מחמת המחלוקת לעניין תומה, שהתקנת הבגד לפטילה לא מעלה ולא מורידה. המחלוקת היא האם הייחוד לתשמיש גרוע, שייחדו לכך קודם הקיפול לפטילה, מבטלו מתורת בגד. ומה שנקטה המשנה שקיפלה, זה מחמת המחלוקת לעניין הדלקת נר שבת, בפטילה שלא נכרחה. והרערת הגמרא ממאי, מניין לנו שחזר בו רבי עקיבא וסובר כרבי יהושע, והרי אפשר שעדיין סובר כדבריו במשנה במסכת כלים, שרק בהניחו אחורי הדלת בטל מתורת בגד, ומשנתנו עוסקת באופן שהניחו אחורי הדלת, ולכך אמר רבי עקיבא במשנתנו שאין מקבל תומה. בשבעה הגמרא אמר רבא, מידי קטני מכך שנכתב במשנתנו פטילת הבגד שקיפלה, ויש לדקדק מה עיריה דתני פטילת הבגד, מדוע נקת התנה דווקא פטילת הבגד, שמשמע שקיפל הבגד עצמו שלם ועדיין הוא בגד אף אחר הקיפול, לתני שישנה התנה פטילה של בגד, שאז משמע שנטל בגד והפכו לפטילה, והיינו שעכשיו כבר אינו בגד ואינו חשוב בעיניו. אלא מה, מה כוונתו פטילת הבגד? זה עדיין בגד הוא, שעדיין יש לו חשיבות קצת של בגד. והיינו שתלאו במגוד, שלמקום זה קרא רבי עקיבא במשנה במסכת כלים מוכן, ומפני שבגד המונח שם חשוב קצת בעיניו של האדם. ומכל מקום אמר רבי עקיבא שתאור מלקבל תומה. והיינו כדעת רבי יהושע הסובר שגם באופן שתלאו במגוד, אינו מקבל תומה. והנה עכשיו הסיכום של טעמי המחלוקת במשנתנו לשיטת רש"י. נאמר במשנה פטילת הבגד שקיפלה ולא היבבה, רבי אליעזר אומר טמאה היא ואין מדליקים בה, רבי עקיבא אומר טהורה ומדליקים בה. במה לא נחלקו התנאים? רבי אלעזר בשם רבי הושעיה וכן רב עדא בר רבא אמרו, אריק שיש בו 3x3 אצבעות בדיוק, ומדובר ביום טוב שחל בערב שבת, ואין מדליקים בשברי כלים, וצריך להדליק רוב היוצא מהפטילה. כולם סוברים כך, לפי ביורם של רבי אלעזר ורב עדא בר רבא. רבא סובר שגם באריק גדול יותר מ3x3 אצבעות אין מחלוקת. ורב אמנונה אומר שמדובר באריק שיש בו לכל הפחות 3x3 אצבעות, אבל אין בו 3x3 טפחים. וייחדו לתשמיש גרוע, ותלאו במגוד או אחורי הדלת, ואחר כך קיפלו לפטילה. במה כן חלקו התנאים? ביורם של רב לזר ורב עדא בר רבא. בהדלקת הנר, לשיטת רבי אליעזר התנה, הקיפול אינו מועיל לבטל האריג מתורת בגד, וכשמדליק מקצת נעשה את הפטילה לשבר כלי, ואסור להמשיך להדליק רוב היוצא. לשיטת רבי עקיבא, הכיפול מועיל לבטלו מתורת בגד, והרי הוא כשבר כלי מבעוד יום. רב המסביר את מחלוקת התנאים, לשיטת רבי אליעזר אין מדליקים בפטילה שאינה מחורכת, לשיטת רבי עקיבא מדליקים בפטילה שאינה מחורכת. ולעניין קבלת תומה, מחלוקת התנאים היא, על פי ביורם של רב אליעזר ורב עדה בר אבא, רבי אליעזר התנא סובר הכיפול אינו מועיל לבטלו מתורת בגד, רבי עקיבא סובר שהכיפול כן מועיל לבטלו מתורת בגד, וכך גם מבאר רבה, אלו רב אמנונה מבאר את מחלוקתם של התנאים, כיוון שלא זרקו להשפע עדיין ובחשיבותו לקבל תומה, זוהי שיטתו של התנא רבי אליעזר, ואילו רבי עקיבא סובר כיוון שיחדו לתשמיש גרוע והניחו במגוד או אחורי הדלת ולא בקופסה, בטל ממנו שם בגד. נציין שלדעת רב אמנונה, מחלוקתם של התנאים לגבי תומה, אין הבדל אם קיפלה לפטילה או לא, והקיפול הנזכר במשנה הוא רק משום מחלוקתם לגבי הדלקת הנר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף חפתת עמוד ב'. כדי להאריך את משך זמן בעירת הנר, וכאמור הנר הנזכר במשנה, הוא פמות, כלי שיש בו שמן שהיו נותנים בו פטילה ומדליקים את ראשה. אז כדי להאריך את משך זמן בעירת הנר, הפמות, ניתן להעמיד בצידו כלי עם שמן, באופן שהשמן שבו יועיל לבעירת הנר. מפרטת משנתנו באילו אופנים אסרו חכמים לעשות כן ובאילו התירו. המשנה מבארת שאסור לתת קליפה של ביצה שיש בה שמן על גבי הנר באופן שיש חשש שישתמש בשמן שבקליפת הביצה. אומרת המשנה בדף חפתת עמוד ב', יש לומר המשנה הראשונה בדף חפתת עמוד ב' מתוך שתי המשניות המצויות בעמוד הזה, לא ייקוב, לא ינקב אדם שפורפרת של ביצה, קליפת ביצה חלולה, והיא נקראת שפורפרת משום שהיא חלולה, שופר הוא מלשון שפורפרת, לשופר שאינו חלול לא קוראים שופר, אם כן לא ייקוב אדם שפורפרת של ביצה, קליפת ביצה חלולה וימלאנה שמן, ויתננה בערב שבת על פי הנר, שמדליקו לשבת בשביל שתיהם מנטפת, מטפטפת שמן לתוך הנר כדי שידלק זמן מרובה. גזירה שמה יסתפק, שמה ישתמש בשבת מהשמן שבשפורפרת ויעבור על מלאכת מחבא. תוספות סובר שהאיסור הוא מפני שנראה ככיבוי, כי הוא לא יכול להיות חייב משום מחבא כי זה רק גרם חיבוי. פסיפה המשנה ואפילו אם אי השפורפרת חלולה של חרס, לא יתננה על פי הנר, ואף על פי שכלי ישן של חרס נעשה מאוס, ואנשים בדילים ממנו ונמנעים מלהשתמש בו, ואין חשש שיקח משם שמן, מכל מקום אסור לטיטה על פי הנר, שמה יסתפק מהשמן שבה. כי עדיין השמן שבה ראוי להרבה שימושים, אומר המאירי. רב יהודה מתיר, רב יהודה חולק על תנא קמא, ומתיר לתת שפורפרת על פי הנר, ואפילו עם השפורפרת של ביצה, משום שלדעתו אין חשש שיבוא להסתפק מהשמן. עכשיו מבארת המשנה את האופן המותר לדעת חכמים, אבל אם חיברה יוצר מתחילה, אם האומן שעשה את הנר, את הפמות, חיבר את השפורפרת לנר מתחילת עשייתו, מותר גם לדעת חכמים למלותה בשמן ולטיטה על פי הנר, מפני שהוא השפורפרת והנר כלי אחד, ולכן אין חשש שמה יסתפק מהשמן בשבת. שכיוון שבודל מהשמן שבנר מחמת איסור שבת, בודל גם מהשמן שבשפורפרת שהיא כנר עצמו. אופן נוסף שגזרו בו חכמים שמה יסתפק מהשמן, לא ימלא אדם כערה של שמן, ויתננה בצד הנר שידליקו לשבת, ויתן את ראש הפטילה של הנר בתוכה, בתוך הכערה שבצד הנר, בשביל שתהיה הפטילה שואבת מהשמן שבכערה, וכך תבער יותר זמן. גזירה שמה יסתפק בשבת, מהשמן שבקערה, כלומר לא ידליק את ראשה האחד של הפטילה יוצא מהנקב העליון שבנר, ואת ראשה השני של הפטילה יוצא מהנקב השני יכניס לקערה כדי שישב משם שמן. גם פה רב יהודה חולק, ורב יהודה מתיר לתת את ראש הפטילה של הנר בתוך הקערה שבצד הנר, משום שלדעתו אין חשש שיבוא להסתפק מהשמן שבקערה. לא היה המשנה שלנו הראשונה בדף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שנחלקו חכמים ורב יהודה בדין נתינת שפורפרת של ביצה או של חרס או קערה, באופן שהנר ידלק מהשמן שבהם. מבארת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה לפרט את המחלוקת באילו שלושת האופנים. אומרת הגמרא וצריכה הייתה המשנה להשמיענו שנחלקו בשלושה אופנים. דהי השמועינן אם הייתה משמיעה לנו שנחלקו בשפורפרת של ביצה בלבד, היינו אומרים שדווקא בהקה אמרי רבנן בזה אמרו חכמים, שאסור לטיטה על פי הנר דכיוון דלא מאיסה. אין השפורפרת מאוסה, ואז יש לחשוש שמה עתי להסתפוק כמינה. יבוא להסתפק מהשמן שבה. אבל בשפורפרת של חרס דמעיסה, השמן שבתוכה נמאס מחמתה, אי ממודילי לרב יהודה, יש לומר שחכמים מודים לרב יהודה שמותר לטיטה על פי הנר, כי אין חשש שמה יסתפק מהשמן. לכך הוצרה התנה להשמיעינו שגם בחרס אסרו חכמים. והיא השמועינן אם היו משמיעים לנו שנחלקו רק בשפורפרת של חרס, היינו אומרים שדווקא בהקה אמר רב יהודה, דווקא בזה אמר רב יהודה שלא גזרו שמה יבוא להסתפק מהשמן, כיוון שהשמן שבתוכה מאוס. אבל בהאי בשפורפרת של ביצה שאין השמן שבתוכה מאוס, אי מה מודילהו, יש לומר שרב יהודה מודה לרבנן שאסרו בזה, ולכן הוא צריך התנה להשמיענו שגם בשפורפרת של ביצה איתי רב יהודה. והיא השמועינן אנחתרתי, אם היו משמים שנחלקו בשני אלו בשפורפרת של ביצה ובשפורפרת של חרס, היינו אומרים שדווקא בהני, דווקא באלו, כאמר רבי יהודה, שמותר. משום דלא מפסק, שאין השפורפרת מופסקת מהנר, אלא היא מונחת בתוך חלל הנר למעלה מכיסויו. ולכן היא נחשבת כנר עצמו, ואין חשש שיבוא להסתפק מהשמן שבה. אבל כערה דמפסקה מן הנר, שהרי מונחת לצידו וניכר שהיא כלי בפני עצמו ואינה כנר עצמו, אימא מודילהו, לרבנן. יש לומר שרבי יהודה מודה לרבנן שאסרו בזה, כיוון שאי אפשר להחשיב את הקערה כגוף הנר, ויש חשש שיבוא להסתפק מהשמן שבה. ולכך הוצרה חתנה להשמיענו שגם בזה התיר רבי יהודה. והיא השמוענן, אם היו משמיעים לנו שנחלקו רק בהאי, רק בקערה, הייתי אומר דווקא בהאי, כאמרי רבנן שאסור, שכיוון שמופסקת מהנר גזרו בה. אבל בהני תרתי בשפורפרת של ביצה ובשפורפרת של חרס שאינן מופסקות מהנר, אי ממודו לרבי יהודה, יש לומר שחכמים מודים לרבי יהודה שמותר, ולכך הוצרה חתנה להשמיענו שגם באילו אסרו חכמים. מסיקה הגמרא ואומרת צריכה, אכן הוצריכה המשנה לפרט שחכמים ורבי יהודה נחלקו באילו שלושת האופנים. דנה הגמרא בדברי המשנה שאם חיבר את השפורפרת לנר מותר לתיטה על פי הנר. שנינו במשנה לא ייקוב אדם שפורפרת של ביצה וימלאנה שמן ויתננה על פי הנר, אבל אם חיברה יוצר מתחילה מותר מפני שהוא כלי אחד. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנה שנה תנה בברייתא, אם חיברה את השפורפרת בעל הבית מערב שבת לנר בסיד ובחרסית, או שחיברה בלבינה כתושה, כתותי רעפים, מותר למלותה בשמן. מקשה הגמרא והענן, והרי אנחנו, אם חיברה יוצר מתחילה בשעה שיצר את הנר תנן, כך שנינו במשנה משמע, שדווקא באופן זה מותר, אבל אם חיברה בעל הבית, לאחר שהנר יוצר על ידי האומן, אסור למלות את השפופרת בשמן. תרץ את הגמרא, מה היא יוצר? מה הכוון החיברה היוצר ששנינו במשנה? היינו שחיברה היטב כעין החיבור שהיוצר מחבר בשעת יצירת הנר. אבל גם אם חיברה בעל הבית היטב לאחר יצירת הנר, מותר לתת בשמן. שנינו במשנה שרבי יהודה מתיר לתת שפופרת שיש בה שמן על פי הנר. הביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר שרבי יהודה העבירה היה לשיטתו ממעשה שהיה. תניה שנינו בברייתא, אמר רבי יהודה, פעם אחת שבתנו, שהינו בשבת בעליית בית נדזה בלוד. נדזה זה שם של איש גדול, והיה לו בית מדרש בעליית ביתו. והביאו לנו שפורפרת של ביצה ומילנוע שמן ונקבנוע ואינכנוע על פי הנר. והיה שם רבי טרפון וסקנים ולא אמרו לנו דבר, הרי שהדבר מותר. אמרו לו חכמים וכי משם אפשר להביא ראיה. שייני בית נדזה, שונה הדין באותם אנשים שהיו בבית נדזה, משום דזריזינן. ולא חשישו שמה יבואו להסתפק מהשמן בשבת, ולכן רבי טרפון והסקנים לא מחו בהם. אבל בסתם בני אדם חששו שמה יבואו להסתפק מן השמן. ויהיה הגמרא מעשה שהוזכר בו המעשה בעליית בית נדזה האמור לעיל. אבין ציפורה, אבין מהעיר ציפורי, גרר ספסלה בעילתא דשישה. גרר בשבת ספסל בעלייה שרצפתה הייתה משיש, וכיוון שהיא משיש, אין גרירת הספסל עושה בחריץ. לעילה מרבי יצחק בן אלעזר, לפני רבי יצחק בן אלעזר, אמר לי, אומר רבי יצחק בן אלעזר לאבין ציפורה, איש שתוקה לך אם אשתוק ולא אמחה, כדי שתיקו לחבריה לרבי יהודה, כמו ששתקו החכמים רבי טרפון והזקנים לרבי יהודה כשהניח שפופרת של ביצה מלאה שמן על פי הנר, ומכיוון שלא אמרו לו דבר, הוא למד מכך שמותר לעשות כן, נפק מיני חורבה, יצא מכך חורבן, יצא מכך תקלה, כי יבואו ללמוד מכך שמותר לגרור ספסל על רצפת שיש. ובאמת אסור לעשות כן, שכיוון שאסור לגרור ספסל על קרקע, שמה הספסל יעשה בחריץ. לכן, אף על פי שברצפת שיש לא נעשה חריץ, מכל מקום אסור לגרור עליה ספסל. משום גזירה אל עיתא דשישה, גזרו שלא לגרור ספסל בעלייה שרצפתה משיש, עתו עיליתא דעלמא. משום שער עליות, שער קומות שניות שרצפתן מעפר, שהגרירה עלולה לעשות בהם חריץ. ואף על פי שהגורר אינו מתכוון לעשות חריץ, סובר רבי יצחק בן אלעזר שהלכה כדעת רבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור. כלומר, אסור לעשות מעשה של היתר, שייתכן שתיגרם על ידו פעולה נוספת שאסורה בשבת, אף על פי שהאיסור בא ממילא, ואינו מתכוון לעשות את האיסור אלא את היתר. כאמור, זוהי דעת רבי יצחק בן אלעזר, אבל ההלכה נפסק כדעת רבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר. אורח חיים, סימן שין למדזיין, סעיף א'. מעשה נוסף בעניין הזה, ריש, כנישתא דבצרא, גבאי בית הכנסת של המקום ששמו בצרא, גרר ספסלה, גרר ספסל בשבת על גבי אפר לעילה מרב ירמיה רבא. לפני רב ירמיה רבא, אמר לרב ירמיה רבא כמן, כשיטת מי אתה נוהג יותר בזה? האם כשיטת רבי שמעון שסובר שמותר לגרור ספסל בשבת, ואף על פי שעלול לעשות חריץ באדמה כיוון שאין מתכוון לכך, כמבואר בברייתא להלן? והרי, אמר מה שיכולים אנו לומר, דאמר רבי שמעון שמותר לעשות כן, זה דווקא בספסלים גדולים, אמר כן, דלא אפשר, אי אפשר לטלטלם אלא בגרירה. אבל בספסלים קטנים שאפשר להרימם ולטלטלם, מי אמר? וכי רבי שמעון אמר שמותר לגוררם? וכיוון שהספסל שאתה גורר הוא ספסל קטן, אסור לגוררו, גם לא לשיטת רבי שמעון. אומרת הגמרא ופליגה דאולה. רב ירמי הרבה שאמר שרבי שמעון לא יתיר אלא בספסלים גדולים ובספסלים קטנים. מודה שאסור. ולדבריו מחלוקת רבי דו ורבי שמעון המבוארת בברייתא להלן בדין גרירת ספסל היא דווקא בספסלים גדולים. אבל בספסלים קטנים לדברי הכל אסור לגוררם. חולק בזה על אולה, דאמר אולה, המחלוקת של רבי דו ורבי שמעון בדין גרירת ספסל בשבת היא דווקא בספסלים קטנים. של רבי שמעון מותר לגוררם ואף על פי שאפשר להרימם ולטלטלם בלא גרירה, אבל כיוון שאינו מתכוון לעשות חריץ, מותר. ולרבי יהודה אסור לגוררם כיוון שאפשר להרימם ולטלטלם בלא גרירה, אבל בספסלים גדולים שאי אפשר לטלטלם אלא בגרירה, לדברי הכל מותר לגוררם. שבאופן שלא אפשר ולא מכוון, שאי אפשר שלא לעשות מעשה שעלול להביא לאיסור, אבל גם אינו מתכוון לעבור על האיסור, גם רבי יהודה מודה שמותר. מקשה הגמרה על רב ירמיה רבה ועל אולה. מיטיב רב יוסף, יקשה רב יוסף לרב ירמיה רבה ולאולה, שנינו בברייתא רבי שמעון אומר, גורר אדם בשבת מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. מבאר רב יוסף קטני, שנה רבי שמעון שמותר לגרור כלים גדולים שאי אפשר לטלטלם בלא גרירה, שהרי שנה שמותר לגרור מיטה. וקטני, הוא גם שנה שמותר לגרור כלים קטנים, שהרי שנה שמותר לגרור כיסא. ורבי יהודה חולק עליו ואסר בשניהם כפי ששנינו במסכת ביצה בדף חף ג' עמוד ב'. רבי יהודה אומר כל הכלים אין נגררין. מהלשון כל הכלים משמע שלדעתו בין כלים גדולים ובין כלים קטנים אינם נגררים. ואם כן מבואר שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון היא בין בכלים קטנים ובין בכלים גדולים. וקשיה לתרוויו, קשה גם לרב ירמיה רבה שאמר שנחלקו רק בכלים גדולים, וקשה גם להולה שאמר שנחלקו רק בכלים קטנים. תרץ את הגמרא, אולה מתרץ לטעמי ורב ירמיה רבה מתרץ לטעמי. כל אחד יישב את הברייתא לטעמו לפי שיטתו. ומסבירה הגמרא, אולה שסובר שנחלקו רק בכלים קטנים מתרץ את הברייתא לטעמי לשיטתו, שמיטה ששנינו בברייתא היינו מיטה קטנה דומיה דכיסא, בדומה לכיסא ששנינו בברייתא שהוא כלי קטן. ורק במיטה כזו עשה רבי יהודה, אבל באמת במיטה גדולה, לדברי הכל מותר, כי לא נחלקו אלא בכלים קטנים. ורב ירמיה רבה שסובר שנחלקו רק בכלים גדולים, מתרץ את הברייתא לטעמי, לשיטתו, כיסא ששנינו בברייתא, היינו כיסא גדול, דומיה דמיטה, בדומה למיטה ששנינו בברייתא, שהיא כלי גדול. ורק בכיסא כזה, תיר רבי שמעון, אבל בכיסא קטן, לדברי הכל, אסור. מיטיב רבה, יקשה רבה לרב ירמיה רבה, שנינו במסכת כלאיים, פרק ט' משנה ה'. מוכרי כסות, אפילו אישה אתנז, מוכרים אותה כדרכן, כדי איך שמוכרים שער בגדים, והיינו שלובשים אותה בשוק כדי להראותה לקונים, ואינם עוברים בזה על איסור שעתנז. וזאת משום שאיסור שעתנז הוא בלבישת הבגד, כמו שנאמר לו, תלבש שעתנז, ולא אסרה תורה, אלא לבישה שהיא כדי להנות כדרך כל הלובשים. כלומר, לבישה כדי להתחמם. ולמרות שגם העלאה על הגוף בשעתנז אסורה, אבל זה רק העלאה שדומה ללבישה, שיש בו ענה. ובלבד שלא יתכוון להנות מהכסות שהיא שעתנז, שאם הוא עומד בחמה שלא יתכוון שתגן עליו הכסות מפני החמה, ואם הוא עומד בגשמים שלא יתכוון שתגן עליו הכסות מפני הגשמים. ראינו כדעת רבי שמעון שדבר שאין מתכוון מותר, ומדובר באופן שאינו פסיק רישה שיהנה מהבגדים, והיינו שאין הדבר מוכרח, ואינו כאדם האומר פסיק רישה ולא ימות, כלומר יחתוך ראש בהמה זו בשבת, ואיני רוצה שתמות, כי בזה גם רבי שמעון מודה שאסור לעשות כן. הואיל ובוודאי שהבהמה תמות. לכן פה מדובר שהוא לובש בגדים נוספים המגינים עליו מפני החמה ומפני הגשמים, כי באופן שפסיק רישה שהוא ייהנה מהם, מודה רבי שמעון שאסור אף על פי שאינו מתכוון. ממשיכה שם המשנה ואומרת במסכת כלאיים, והצנועים, אנשים כשרים המרחיקים עצמם מכל דבר שיכול לגרום לבריות שיוציאו עליהם לעז, הם אינם לובשים את בגדי השעת נס כלל, אלא מפשילים אותם במקל לאחוריהם, כלומר תולים את הבגדים על מקל בקצהו האחד, ואת קצהו השני של המקל מניחים על כתפיהם, ואין כתפיהם נוגעות בכלאיים. מסיים רבה את הקושייה, ואחרי כאן במוחי כסות, ואפשר לכל אדם למעבד כצנועים, כל אחד יכול להתנהג כמו הצנועים ולהפשיל את הבגדים על גבי מקל, ואז לא יצטרך כלל ללבוש שעטנז, דחי קטנים דמי, באופן זה, זה דומה לספסלים קטנים שאפשר לטלטלם בידיים בלי גרירה על הקרקע. ואף על פי כן, כי לא מתכוון ללובשם כדי ליהנות מהם, שרי מתיר רבי שמעון ללובשם לכתחילה. תיופתא דרב ירמיה רבה, לכאורה הדבר הזה הוא פרחה על שיטת רב ירמיה רבה שאמר שגם רבי שמעון שלא התיר דבר שאינו מתכוון אלא כשאין אפשרות להימנע מהפעולה שיכולה להביא לאיסור. אכן מסיקה הגמרא תיופתא, אכן פרחה חמורה על דברי רב ירמיה רבה ונדחו דבריו, כי בוודאי רבי שמעון התיר בכל אופן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים חפחת וחפטט. במסכת שבת עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה תרגום המילה תחש ופירושה? שאלה שנייה, מדוע צריך לרבות אור בהמה טמאה לטומאת צרת? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מהו השיעור שהמת מטמא בו? שאלה רביעית, מניין שתפילין צריכים להיכתב על קלף של בהמות טהורות? שאלה חמישית, איזה מין הוא התחש? שאלה שישית, מדוע שברי כלים הם מוקצה? תשובה ברש"י. שאלה שביעית, מה החידוש של רבי יהודה אין מסיקים בגרעיני תמרים יותר מאשר שברי כלים? שאלה שמינית, מה התקנה לעצים שנשרו מן הדקל לתנור ביום טוב? שאלה תשיעית, באיזה אופן החליקו רבי אליעזר ורבי יהושע? והשאלה האחרונה, מדוע אסור לשים שמן בשפורפרת של ביצה בשביל שתהיה נוטפת? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ט' בניסן, ערב שבת הגדול, תש"פ, פרשת צו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים כ' וכ"ט במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע מלא מלא ניסים ונפלאות בעזרת השם ובישועתו, השבוע של פסח תש"פ, יום ראשון י"א בניסן תש"פ, ונלמד דף למד במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלומדת בניסים, שתהיה בעזרת השם ובישועתו מלאה בניסים ונפלאות. שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.